בווי שור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווי שור או חייגו כוכבית 6835. ווי שור שור שור
שור שור. אנחנו רוצים חבר'ה, תשמעו, הולך להיות כאן אירוע.
אנחנו מצולמים,
ישראל מכל הכיוונים.
טוב.
למה לא התאפרת, אתה רואה?
בדיוק. לא נורא,
תראה לי אותך, יש עוד מומיות קלה ללכי, אבל בסדר.
תעשה לו טאצ'אפ, תעשה לו טאצ'אפ.
טוב, אנחנו עם פורום, אנחנו מנסים, תקשיבו, יש כאן אירוע שאני צריך לספר גם לכם וגם למאזינים. לפני שאני מציג כאן את האורחים, אני קיבלתי החלטה שאני מונע ממתמודדים בבחירות המוניציפליות את זכות הדיבור כאן, היה כאן חיים ביבס, השבוע הבאנו את השיחה איתו, כי הוא יו"ר מרכז השלטון המקומי. קיצור, to make a long story short, זמיר, כל מעריצי אסף זמיר, הוא יחזור לכאן מיד אחרי
הבחירות. בקיצור, אמרת למה הבאת אותנו, כי התפנה לך מקום.
לא, לא, אני אגיד לך בדיוק למה. כי עכשיו המאזינים צפים שמישהו יספר על הדיאטה שלו, ומה הוא אכל בדרך לכאן, וכמה הוא ירד בשבוע האחרון. ולכן אני שואל, בוא נראה מי שם, ישראל כהן, מה קורה?
כן, מה נשמע? מחיאות כפיים, אופה.
ישראל כהן, כיכר השבת, נכון?
כל ברמה, אבל אתה יכול להגיע על
הדרך. כל החרדים אותו דבר.
זה רציתי לראות אם אתה עירני. כן, אז זה ישראל כהן, מכל ברמה, אריאל שנאבל, מקור ראשון, מה העניינים?
ברוך השם.
הוא לא מבשבע, אריאל?
מה?
אתה לא מבשבע?
אני מעולם קטן, כל הסרוגים אותו דבר.
שבת בשבתו.
שבת
בשבתו, עכשיו יכולים לדעת מה אמרתי, כן?
עכשיו כזה, גילוי דעת, אתה יודע, להיכנס לעוד רזולוציות.
ותומר לוטן, INSS, לשעבר מנכ״ל משרד הבט"פ. איפה הימים אתם לא הייתם רציניים, לא ידעתם מה זה בט"ל.
נכון,
תודה. אתם הייתם כולכם בט"פ. אם הייתם בט"ל, הייתם מביאים ביטחון לאומי אמיתי.
אבל אני מסתובב עם הכותרת מנכ״ל הבט"פ האחרון שהיה בהיסטוריה,
אז אני רוצה להעריך באוזניך, שיהיה אשר יהיה השר הבא, אני רוצה גם להעריך וגם לקוות שהוא ישנה את זה בחזרה לבט"פ, כן?
דמה, מה זה, מה הניואנסים האלה, נדב? זה מה שמדליק אותך?
כן,
בט"פ, בט"ל, מה זה?
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
נהייתם חרדים בישיבה.
בהסתכלות שלי, א', אני אלטייק את איזה קומפלימנט, כן? אבל בהסתכלות שלי, השר הבא צריך לעקור מהשורש כל מה שהיה שם עכשיו, בקדנציה הזאת.
אתה אומר, כל מה שמסמל את ה...
חד משמעית. כן, כן. מה, אתה חולק?
שנאבל, תגיד איזה משהו, תגיד על בן גביר, אני לא מצליח, אני לא...
אני... נו, תגיד. נהנה בינתיים, מה?
לא, שנאבל צריך להגיד את האמת, שנאבל כבר את כל מיתרי הקול שלו קרה בחמש דקות האחרונות של הבאלנס.
נכון, חבל, חבל.
אבל נגיע לזה.
עכשיו נרגעתי, כן. לא, אבל אל תדאגו מאזינים ומאזינות, אנחנו נתחמם.
נתחמם ותחכו לסוף, גם מי שההתחלה פחות
מתת רעיניו. לא יודע אם יהיה סוף פה, לא יודע, נראה לי יהיה פיצוץ לפני, אבל טוב, אוקיי.
אגב, אני צריך להתנצל שאין הוכחות נשית הפעם.
למה אתה ממגדר אותי?
אז זהו, אז אתה היום בתפקיד הצלע הרכה...
אני עם חמש אחיות.
יש לי חמש אחיות,
אני בן יחיד.
אם נצטרך להסגביר משהו, נסגביר לך, בסדר? אתה על התקן הזה.
כן, יש בצד נשי.
מה שלומכם? מה העניינים? אתם יודעים שהחל מהיום, מלחמת חרבות ברזל, שם זמני, היא באופן רשמי המלחמה השנייה באורכה בתולדות מלחמות ישראל, עקפה את מלחמת לבנון הראשונה.
זה קצת מזכיר לי את ה... עכשיו ביבי עקף את זה,
ואז
עקף את זה, והשני, אז...
כן, האמת היא שאני לא חושב שרצינו את התחרות הזאת כאן להמשיך, זאת אומרת, נראה לי שהיינו מקווים, שמחים עם דברים מנצחים, כן?
כל העולם נהיה יותר מהיר ויותר קצר, ורק המלחמות נהיו יותר ארוכות, לא יודע אם שמתם לב. כאילו, נכון, פעם תוכניות בטלוויזיה היו כאילו...
לא, תשמע, מלחמת...
טיק טוק, 30 שניות
כזה? מלחמת העצמאות, אם אתה סופר אותה... אם אתה סופר אותה מכ"ט בנובמבר, 47,
כן.
והיא הייתה כמעט שנה וחצי.
גם פה, אתה יכול לחשבן את ההפסקת שהייתה באמצע, ולעשות איזה הפעה.
מה, אבל זה רק שבוע, מה זה?
השאלה היא מה יקרה, וזה תכף נדבר על זה, אם תהיה עכשיו הפסקת של חודש וחצי, במסגרת עסקה שמדברים עליה.
ויחזרו
לרחבות. ויחזרו, כן.
אז חרבות ברזל א',
נקודת הסוף תהיה מאוד מורכבת להחליט מתי סיימנו אותה.
כן, כן, ראית שאתמול גלנט אמר, זה יכול לקחת 10 שנים.
הרי מדברים על חומת מגן, שאומנם לא הייתה מלחמה, אבל היא נמשכה 3-4 שנים.
כן, אבל חומת מגן היה ברור במדויק מתי הנקודה, שהיום אומרים להגיד, אוהבים להגיד את המילה עצימות, אז היה ברור מתי העצימות ירדה מ-100 ל-20.
אני חושב שזה יקרה גם הפעם.
זה היה אחרי חודש בערך.
אני חושב שזה יקרה גם הפעם. זאת אומרת, גם אם צהל...
היית בחאן יונס השבוע.
הייתי אתמול, כן. וואו. נדבר על זה, כן.
אז לא, יאללה, דבר, תספר, איך היה?
קודם כל...
באיזה... עם מי נכנסת, מה, תספר כאילו...
במסגרת כניסות עיתונאים שקורות לא מעט, היינו שם 3 עיתונאים, והייתה עוד כניסה ל... אנחנו היינו עם הצנחנים בעצם, נכנסנו עם... לגדוד 101 של הצנחנים, שנמצא במרכז ומערב חאן יונס. הייתה עוד כניסה במקביל ליחידת הקומנדו, שנמצאת אולי 400 מטר משם.
חטיבת יחיד... הקומנדו.
ומה אמרתי?
יחידה.
נכון, כן. חטיבת הקומנדו שמייחדת את היחידות מגלן וכו'.
אז יקרוס. בעצם בחאן יונס עכשיו כאילו גדה 98 תחת הפיקוד שלה נמצאות גם חטיבת הקומנדו וגם 4, חטיבת הצנחנים?
ביטבי זה תהיה 4 חטיבות, עכשיו התחילו קצת לצאת וכאלה, אבל תשמעו, מדובר בעיר בגודל של תל אביב ובמספר האנשים.
חאן יונס?
כן, משהו כמו 54 קילומטר מרובע, שמעתי שהוא לא מדדתי. אוכלוסייה גם בערך אותו דבר, זה העיר השנייה, אם אני זוכר נכון, זאת העיר השנייה בגודלה ברצועת עזה, יש את עזה ואת...
אין הרבה ערים ברצועת.
נכון, אבל זה משהו כמו 800 אלף איש, אם אני לא טועה, 700, עיר מטורפת. אוכלוסייה. עכשיו תשמעו, ההרס, באמת, אתה יודע, לפעמים אומרים שכאילו, לוקחים אותך לאיזה שורת בניינים, לאיזה רחוב שהרסו וזה. אין שם, אני הסתכלתי כדי לבדוק באמת, אין בית אחד שהוא לא פגוע איכשהו. בית אחד, מדובר בעשרות אלפי בתים. יש שם בניינים מטורפים של 10 קומות וכל מיני באמת כאלה. אין אחד שלא
ראית
פגוע.
ראית בית אבל שהוא פגוע אבל שאפשר לחזור לגור בו?
כן, כן. כן, זאת אומרת, אוקיי. שוב, אני לא קונסטרקטור, אז אני לא יודע מה זה, אבל יש בניינים שאתה רואה, שאתה רואה רק החלונות פגועים, חורים של יריות וכאלה, אבל בוא נגיד ש... אני לא ראיתי בניין אחד, וחצינו, כי הכניסה היא הרי ממזרח, מעין השלושה, הכניסה היא מהמזרח, עד בעצם כמעט עד הים, עד המערב, אתה חוצה את כל חאן יונס.
אבל שנאבל, את החטופים הבאנו? את הראש של סינואר הבאנו?
רגע, שנייה, אני מדבר על מה שאני ראיתי.
אוקיי.
אז אין בניין, אני לא ראיתי בניין אחד שלא נפגע, ששלם, ואפשר עכשיו לצחוק כמה היה שלם שם קודם.
לא, אבל היה, אתה יודע, בעיקרון, לחאן יונס נכנסנו מיד אחרי שהחלה הפסקת האש, זה כבר חודשיים.
נכון.
המבצע שם התחיל.
כן.
ולפני שבוע, ביום של האסון עם 21 הרוגים,
כן.
ללא קשר, אז צהל נתן עוד פוש.
נכון.
שם, והתחיל לבוא ממערב, שם
נכון.
להשלים את הכיתור של העיר.
היו איזה 10 ימים שצהל עמד, ובסוג של ממש תחבולה, שוב, אני לא איש של תחבולה, זה הכל ממה שאני לומד, מדברים שכותבים מהטוויטר, פשוט הייתה תחושה של עצירה, ובבום אחד, בלילה אחד, הייתה פשוט שטיפה של, שכיתרו את כל מערב חאן יונס, שכאמור עיר, 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 עיר מאוד מאוד גדולה, והקיפו בעצם את
המ"פ. נמשיך לדבר, אבל תתן איזה משהו אחד, נגיד, מעבר להרס, שלמדת, שלא ידעת קודם.
מה שהדבר באמת מפתיע, שמדברים על זה גם הרבה שמה, זה שכל הזמן הרי סיפרו לנו כמה עזה היא המקום הכי צפוף בעולם, ואחד הכי עניים בעולם, ואחד הכי זה, תקשיב, הסתובבנו, אמנם לא היינו
עכשיו
בתוך...
עכשיו היא לא צפופה מטעמים
נכון,
ברורים, כן?
אנחנו לא היינו בתוך המחנה פליטים, למרות שגם שם אמרו שזה, אבל מרכז חאן יונס, וואלה, כמו רמת גן.
זאת אומרת, את זה מהרבה מאוד מילואימניקים שחוזרים.
תקשיב, חנויות, אני לא עכשיו אגיד שזה שיקון למד, כאילו עם מרכז משחקים, זה לא שוסטר, בסדר? אבל וואלה, כאילו רחוב ביאליק ברמת גן, חנויות מגניבות, מלא ספות, לא יודע, יש להם קטע עם ספות.
אנחנו רואים את זה עדיין, בחלק מהסרטונים, אתה רואה את השוק, ואתה רואה...
העליתי לסטורי, יש שם בית קפה פרנדס. תקשיב, הכי אין שיקי, כאילו אין...
למה לא ברשת איקס? למה לסטורי רק באינסטגרם?
אתה מדבר בתור נציגו של אילון מאסק כאן בפורום.
לא, כי שם הוא תוקף חרדים.
אם הם רק היו רוצים, התחושה עם החנויות שאתה נכנס אליהם, מהסלונים שאתה נכנס אליהם, המקומות האלה, אם הם רק היו רוצים, הם היו יכולים לבנות שם יופי של מדינונת או רשות או משהו כזה. הם לא המסכנים שסיפרו לנו עליהם.
זה גם רק מעצים את גודל הטרגדיה, כאילו גם במובן של מדינת טרור על אמת, כלומר ממש השתלטות טוטלית של, זה חמאסטן על מלא. ודבר השני זה שבאמת, לכאורה, הסיפור שאנחנו כישראלים כל הזמן דמיינו, עזה כאיזה מין מודל למקום הכי עלוב, הכי זה, הוא כנראה סיפור לא נכון.
ויש משהו נורא מרשים...
יש אזורים כאלו, יש
משהו נורא מרשים, שבאמת מדובר, אתה יודע, הרצועה היא ניפסת אצלנו, כי זה באמת, ובצדק, כי זה כן טרור, 2 מיליון איש והכל, ואתה רואה שבשבעה שבועות עבודה, צהל עושה שם דברים מדהימים, אתה פשוט חוצה את חאן יונס, ואתה, ופשוט אתה שומע מה שהוא רוצה, וזה, ואנחנו רק ראינו את מה שיש על הקרקע, ויש תימור שהוא תת-קרקעי, באמת יש לנו הרבה סיבות להיות באמת גאים בצהל, ביג טיים, באמת, זה פסיכי מה שקורה שם.
ישראל, מה איתך, מה קורה, מה אתה מספר?
בסדר, בסדר, תשמע, לא, בימים, תקשיב, אני דווקא גאה במשהו שאני עשיתי בחודש האחרון, לא, זה מותר לה, מקצת
ששבחו
בפניו, שהסיפור הזה של העסקת חטופים, ואני מדבר על זה בגלל שהעסקת חטופים תהיה לכאורה על הפרק עוד מעט, ומה שקרה זה שפנו אליי, פנה אליי בזמנו חן אביגדורי, שרעייתו ושתי בנותיו היו...
וביתו.
ביתו, סליחה, כן, נכון. ופנו גם עוד ג'ון פלין. היה כמה משפחות שא', הם רצו להרגיש סולידריות חרדית, הם רצו להרגיש שיש ערבות הדדית. כן, חרדים בחטופים. יש כמה שהיו במסיבה, שהם מבתים חרדים, ויש גם כמה חוזרים בתשובה, אבל בגדול אפשר להגיד שהציבור החרדי פחות היה באירוע הזה, בכל אופן מסיבת נובה בשמחת תורה, טבעי, וכפר עזה ובארי לא גרים שם איזה. והם, היה חשוב להם הדבר הזה. אז צירפו איזה 30-40 משפחות, לא עכשיו, לפני העסקה הקודמת, ובאנו גם לרבנים בבני ברק, גם לבת של הרב קניבסקי, הרבנית קולודצקי, והם מאוד התרגשו לראות שם, א', הרתה להם קבלות טובות שילדים קיבלו, לא לדבר לשון הרע, לא להקנית אחד את השני, לא יודע, כל אחד על משהו אחר, וכל אחד, נגיד את זה ככה, להצלתו של חטוף אחד, ואחר כך, היינו מעורבים גם בנושא הזה של עצרת תפילה בכותל המערבי, ש50,000 איש, או לא יודע, יש כאלה אומרים, 100,000, לא נכנס למספרים, הגיעו, ובאמת, מכל הגוונים וזה, ואני אגיד לך, היה פה היבט אחד, כמו שאמרתי, של סולידריות חברתית, אבל היה פה גם היבט נסתר יותר, שזה בעד העסקה. מה זה אומר? הם חששו כל הזמן אותה משפחות, אביגדורי, ששוחררו בעסקה הזאת. הוא אמר לרבנים, ואני הייתי איתו בתוך, אצל הרבנים הכי גדולים, הוא אומר, בן גביר מתנגד. סמוטריץ', לפחות אז אמר באופן רשמי שהוא מתנגד.
אתה מדבר לפני העסקה הראשונה?
לפני העסקה הראשונה. אוקיי. הצרט בכותל הייתה אחרי, הייתה כן, עכשיו לפני שבועיים. נכון. אבל זה התחיל הפעולה עוד לפני העסקה הראשונה. ואז הוא אומר, בן גביר מתנגד. סמוטריץ' הודיע שהוא התנגד בסוף. נכון. בסוף הוא תמך. החשש שלו היה, והוא הציג את זה לפני הרבנים, שהחרדים, כמו שאנחנו יודעים בשנתיים, שלוש האחרונות, אולי אפילו יותר, הולכים בכל דבר אחרי הסממנים הימנים של הממשלה הזאת, וגם בעסקה הם יתרפדו אותה, ואשתו לא תחזור, וכל החטופים לא יחזרו. בסופו של דבר, מי שלקח פה אחריות, זה היה פגישה שלהם עם דרי, שגם הייתי מורה, ודרי הבטיח להם, אני אביא בפני הרבנים, ופדיון שבועים לפני הכל, ואז גם הצטרפו יהדות התורה, המנהיגים הרוחניים של כולם. ואני חושב שזה דבר גדול, דבר יפה, 100 אנשים חזרו הביתה, החרדים היו חלק מזה.
אז זה יקרה גם בעסקה הצפויה לדעתך?
פה הוא שואל שאלה טובה.
כי זאת שאלה גדולה.
של החרדים זה תמיד פיקוח נפש, כן?
נכון, נכון, אבל...
אבל פיקוח נפש יש לו משני הכיוונים.
שני הכיוונים, בדיוק. נדב, בוא תזכור שהרב עובדיה יוסף, יש לו פסק הלכה על אנטבה. שימו לב, אנטבה בסוף שוחררו במבצע צבאי. אבל היה חשש לפני זה שהמבצע צבאי, שלא לעשות את המבצע הצבאי וללכת, ואז ביקשו מהרב עובדיה פסק הלכה.
הוא היה אז הרב הראשי.
כן, אם מותר לשחרר זה. והרב עובדיה פסק שחיים של עכשיו גוברים על... אולי
סכנה
עתידית, שאולי תהיה, והוא אמר אפילו של אחד.
חבר'ה, בואו אני אספר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום.
לא דיברנו עד עכשיו?
לא, עכשיו זה היה רק המתאבן, האפריטיף. תשמעו, אז אנחנו נדבר על עסקת החטופים, שנרקמת, ואני רואה שעכשיו יצאה הודעה על פגישה של נתניהו עם בני משפחות החטופים, אז ננסה להבין לאן זה הולך, ומה הסיכוי שהדבר הזה יהווה טריגר לשינוי בהרכב הממשלה. יש עתיד בפנים, אולי בן גביר בחוץ, אז זו שאלה אחת. ניגע בסיפור הזה שהפך להיות מאוד נוכח בשבוע האחרון, כל ההפגנות האלה, על במעבר כרם שלום ובניצנה, את מי זה מייצג ומה בדיוק הדבר הזה אמור להיות. סיפור גוש קטיף. הכנס שהיה שם, והאירוע, גם גולקנופ היה שם.
כן, כן, זה משהו, זה משהו, לדעתי...
תתחדשו, ברוכים הבאים, אתה יודע, להרפקו של הימין.
כן.
לדניאל הווייס, לדניאל הווייס, נדבר. אז זה גוש קטיף. כמובן, המשך הקרב של נתניהו באולפנים. כמו שנאמר, אתם תלחמו, אני אלחם בחמאס, ואתם תלחמו בי. למרות שהוא אמר את זה למישהו שחזר מלחימה בחמאס באותו יום, כן?
דווקא לא, לא בחמאס.
אה, כי הוא היה בצפון, בצפון, נכון.
זהו, זהו.
לא, אבל לפני זה הוא...
אז זה בסדר, כן.
הוא אמר את זה גם לפני זה לנדב...
למתן חודורוב.
כן, למתן חודורוב, בדיוק.
זה משפט מחץ שמכינים לתשובה שאין מה לענות עליה.
משפט המחץ זה הניצחון המוחלט. זה עכשיו המגה, ראית? זה כאילו אורך עם כובע.
טוטל ויקטורי. זה היה ברור שזאת הייתה תשובה מוכנה,
ברור.
לשאלה שאין עליה תשובה.
לא, אבל...
ומה הייתה השאלה? למה אתם מממנים עמותות שגורמות להשתמדות חרדית?
אבל זה היה של יובל... זה היה של יובל שדה, אבל לפני זה היה מתן חודורוב.
שבוע קודם.
לא שבוע, באותה מסיבת עיתונאים, אני הייתי בה, זה היה במוצאי שבת האחרון, ואני אוהב את מתן, מחבב אותו, אוהב זה, כן, אבל מחבב אותו, אבל...
אבל שאינה...
תלויה בדבר, כן, אבל במקרה הזה אני חושב שהוא הקנית קצת את ראש הממשלה.
אוקיי.
אבל לא הייתי שאלה.
זה באמת מפתיע שראש הממשלה, כששואלים אותו שאלה קשה, מפנה לתקשורת. איזה דבר חדש ומפתיע קרה פה, זה באמת כזה חידוש.
תמיד אפשר להתחדש בטקטיקות זה, ונדבר, ננצל את הנוחות ונספר
של שנאבל.
של שנאבל, כן, שכבר נסער, ראינו אותו עוד לפני שהתחלנו לה...
שלא לומר נסערת, כן, אני פה.
בשרשרת ציוצים,
הוא העביר, כן, על הנושאים בנטל. סיפור הנושאים בנטל.
יותר נכון, אלה שלא נושאים בנטל. ספוילר.
לא, גם אלה שנושאים בנטל שנה כן, שנה לא, וזה, זה גם כן...
או, נדב, תעזור לי, יופי.
כן, מעולה, מעולה.
אז חברים, אנחנו מתחילים.
מתחילים.
אז אנחנו מתחילים את פרק 164 בפודקאסט מהדורת המוסף, ועכשיו תוך כדי שאנחנו מתחילים את ההקלטה, היום יום רביעי, שעת ערב, אז מותר לפרסום שיצהר הופמן, רב סרן במילואים, מפקד פלגה ושל דג, נפל בקרב בצפון הרצועה. הבוקר קמנו לשלושה שמות.
אשחר, מהאשחר.
כן.
בגליל.
שלושה שמות נוספים. אז כן, המלחמה היה נמשכת, וגם כאשר לשמחתנו, יש ימים שעוברים עלינו מבלי להתבשר על נופלים, אז זה לא אומר שלא באים אחריהם ימים שבהם אנחנו כן מתבשרים על נופלים, ככה שאת התזכורות הללו אנחנו מקבלים מה לעשות, כמו במלחמה.
מלחמה.
בתדירות גבוהה. תומר, שנתחיל עכשיו אולי קצת לדבר על המלחמה, או שם נלך לדיון של עסקת החטופים, איפה אתה רוצה לקחת את זה?
בוא נדבר על העסקה. תראה, אני קודם כל חייב להגיד שמעבר רגע לכל הדיון הציבורי והפוליטי שבטח עוד שנייה אני נגיע אליו, זו באמת נקודת הכרעה קשה למנהיגים. זאת אומרת, אני באמת אין הרבה רגעים, אני חושב, שממשלה צריכה לשאול את עצמה שאלות כל כך קשות. אני אומר את זה רגע בתור אדם שתומך בעסקת החטופים כמעט בכל מחיר, ובסיטואציה הזאת אני חושב שכמעט אין לנו אפשרויות אחרות, אבל עדיין, בסוף המחיר הוא כבד, זה גם המחיר המהותי וגם המחיר המדחדך והמבאס הזה שכאילו, מה, גם עשו לנו את מה שעשו לנו בשביל לעשירי, וגם עכשיו אנחנו כאילו צריכים לשלם במזומן על הדבר הזה, זה נורא להיות בנקודת הנהגה במקום הזה, אני אומר את זה עכשיו בשיא הרצינות. ויחד עם זאת, מה שקורה, הדבר הזה נופל על המורכבות הפוליטית התקועה הזאת של ה-64 האלה, שנתניהו מרזיק בכל מחיר, והצד הזה, הצד בעיקר הימני הקשיח, בדמות בן גביר וסמוטריץ', שלא משנה איזה עסקה תבוא עכשיו, העמדה הציבורית הפוליטית שלהם, כלפי הציבור שלהם, היא להגיד לא בכל מחיר, ראינו את זה גם בעסקה הראשונה, שזה אסון, שזה אסון.
אבל עוד קודם לכך, אתה, בעצם אנחנו, מדברים על עסקה ועל מתווה, על סמך כל מיני פרסומים בסיסיים שהיו, שמדברים על שישה שבועות הפוגה, ו-35, אני חושב, חטופים ששוחררו, אני לא יודע אם כולם חטופים חיים.
40 שמעתי היום.
40, כן. אני מקווה שכולם חיים, זאת אומרת, מבין אבל אנחנו לא יודעים את החלק הקשה באמת. נכון. כמה מחבלים אנחנו הולכים לשחרר על הדבר הזה.
ודם על הידיים.
ודם על הידיים, ואיזה סוג בדיוק של רוצחים, כי גם ברוצחים יש קטגוריות, כן? יש את חסן סלמה מפיגועי מרץ 96, שיש לו מאות ישראלים על הידיים.
ויש את הנוכבות של השביעי לאוקטובר.
יש את הנוכבות, נכון.
לא, עליהם לא נראה לי מדובר.
רגע, רק אני רוצה, תומר, שתסגור את העניין. אז איך, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים, התמונה לא פרוסה לנגדנו.
לא, לכן אני אומר, קודם כל זה באמת הכרעה קשה, נקודה, אבל לא משנה, המחיר גם בכל סיטואציה, המחיר שיגיע יהיה מחיר כבד, בין אם זה דם ענק על הידיים, או דם חלקי על הידיים, זה הולך להיות, זאת עסקה קשה, כנראה, באופן מוסרי הכי שיש. יחד עם זאת, אנחנו רואים שיש פה התנהגות פוליטית מקדימה. הצד הימני של הממשלה הזאת אומר, אנחנו נגד עסקת שבויים, נקודה. וזה לא משנה, גם מחירי הנמוך יחסית, הם תפסו את העמדה הפוליטית הזאת.
סמוטריץ' בממשלה הצביע בעד העסקה הראשונה.
הקודמת.
והאירוע עכשיו הוא לטעמי אירוע אחר, זה כאילו סוג של התבדלות, אנחנו רואים את הציוצים של בן גביר נגד גנץ, ונגד אייזנקוט, ונגד הקונספציה, ונגד הקבינט המצוא, זה כאילו הכל, אני חושב שהעסקה נופלת לתוך המתח הפוליטי הזה, בתוך הקואליציה, וזה רע לכולנו.
ישראל. אתמול בן גביר היה מאוד חד משמעי בציוץ שלו. הוא אמר, עסקה מופקרת, תביא פירוק הממשלה. נתניהו רואה כזה דבר, ומה הוא אומר?
לכאורה, תראה, זאת שאלה מצוינת, וגם מה שאתה אמרת,
תומר,
כן. גם מה שתומר אמר, וגם מה שאתה מציג עכשיו. בעצם יש פה ממשלה בעייתית, כן? יש כנף שמאל שלה, שזה בני גנץ ואייזנקוט, והם חותרים לאיזה, לא יודע, נקרא לזה רשות פלסטינית חדשה, או איזשהו מנגנון שיהיה ביום שאחרי. יש פה מצד שני כנף ימין, שעוד מעט נדבר על הכינוס הטרנספר, שחושבים שליישב את עזה ביישובים יהודים, זה הפתרון הסופי של עזה. ויש פה הרבה שאלות, אתה מבין, סעודיה, כל המדינות שבמרחב, ואז עסקת חטופים גם נכנסת בתוך הזה, האם מלחמה, הרי אנחנו כל הזמן אומרים, מה המטרה היותר חשובה של המלחמה הזאת, הניצחון, מיטוט החמאס, או השבת החטופים, אז נתניהו אומר, זה הכל, זה תלוי אחד בשני וזה, אבל אין ספק שבסוף, בסוף, בסוף, אתה מגיע לאיזושהי נקודה, שאתה צריך לבחור, ואתה צריך להכריע, וכשאתה מגיע לנקודה הזאת, כנף שמאל, שזה בני גנץ ואייזנקוט נקרא לזה, מעדיפים את השבת החטופים, כנף בן גביר וסמוטריץ' רוצים מיטוט החמאס.
תשמע, רק בנקודה הזאת יש לנו סקר של נמרוד ניר, שעשה מכון איי פאנלס במהלך השבוע האחרון, והאמת היא שיש בו נתונים מעניינים, שחלקם אפילו קצת סותרים נתונים שראינו השבוע בסקר של חדשות 12.
אוקיי.
עכשיו תשמעו, נשאלת השאלה הראשונה, מה היעד של המלחמה הזאת, שזו כל הזמן השאלה, אולי בבסיס הדיון. אז ככה, 48% השבוע, ב-28 בינואר, אומרים החזרת החטופים, 19% אומרים מיטוט שלטון חמאס, וחיסול הזרוע הצבאית של החמאס, זאת אומרת, בוא נאמר, 48% אומרים החטופים, ועוד 19 ועוד 14 זה 33, ועוד זה 42. 42 אומרים כל מיני דברים שנוגעים לעניין הצבאי של חמאס.
כן, חצי, פחות או יותר.
כן, עם יתרון קל, עם יתרון קל לעניין של החטופים.
כן, למרות שאתה יודע, סקר אחד של...
עכשיו, איפה כאן יש שאלה שהיא קצת סותרת את השאלה שראינו בסקר של 12? 61% בעד עסקה לשחרור חטופים. אז הם לא יודעים על איזה תנאים מדובר, כי הסקר, זה, אוקיי.
אלוהים והשטן נמצאים בפרטים הקטנים.
בדיוק, והסקר בערוץ 12...
הפסקת לחימה, 5,000 מחבלים בעד חטוף, או 300.
הזכרת מקודם את הציוץ של בן גביר, שאמר שאם תהיה עסקה מופקרת או לא זה, המילה...
מופקרת.
מופקרת היא המיעוט והיא הריבוי, אם אנחנו כבר בעניינים של כל זה. כי הוא... הוא בעצם נותן פה, כמו שאני מפרש את זה, אני פרשן פוליטי, אבל הוא אומר, הוא לא אמר, עסקה תפרק את הקואליציה, הוא אמר, עסקה מופקרת.
אבל שמענו אתמול את חנמל,
עכשיו.
שמענו אתמול בחדשות 12, אני חושב גם, חנמל, שזה האיש החזק אצל בן גביר.
הוא היה האיש החזק, לא?
לא, נראה לי עדיין, לא משנה, אחד החזקים.
יש ריב במשפחה שם.
הוא היה ראש מטה ועזב, לא?
לא, 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 הוא עדיין, הוא עדיין.
המנכלים עזבו אחד אחרי השני.
רווח לי, חנמל עדיין שם, אפשר להירגע.
רק אנשי המקצוע עזבו, אנשי האמון.
בדיוק. חנמל יהיה האחרון שיחבק
האור. אז הוא אמר שאפילו, לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל לא רק המספרים הגבוהים שמדברים עליהם של האלפים, אלא אפילו חלק קטן מזה בן גביר יפרק את הכל.
תראו, המספרים פה זה, אני חושב שבא... באווירה של הימין הפוליטי, לא שאני זה, אבל שוב, ממה שאני שומע ומה זה, אני חושב שרוב הימין, ובאמת אני חושב שבן גביר וסמוטריץ' לא מייצגים את רוב הציונות הדתית אפילו, את הקונסטלציה.
לא, אבל תשלים, רוב הימין מה?
יהיה בעד עסקה.
אם זאת תהיה עסקה של פחות או יותר כפול, כאילו, יותר גרוע, כפול, מאשר מה שעד בערך כפול, זאת אומרת, במקום שבוע, שבועיים, ובמקום עשרה לאחד.
לא, זה לא מה שמדברים אבל.
יפה.
מדברים חודשיים, חודש וחצי.
חודש וחצי.
אני אומר, אם העסקה הייתה בערך עד כפול גרוע לנו, ממה שהייתה העסקה הראשונה, אני חושב שגם הימין, שרוב הימין היה הולך עליה. הבעיה שמדברים פה על עסקה רעה עשרות מונים, שגם אם היא קורית, ואנחנו מקבלים חזרה 35-40, שכל אחד הוא עולם מלא, אין צורך לספר, אנחנו נשארים עם 100 חטופים, והפסקת הלחימה, אז מה קיבלנו?
רגע, אבל כל העסקה הקודמת...
את החטופים בבית.
וזה לא את החטופים, חטופים. אתה נשארת עם 100.
והבאת 35 הביתה.
אבל נשארת...
בנות שנאנסות עכשיו.
אבל נשארת עם 100, ולא קיבלת כלום. זאת אומרת... קיבלת את החטופים, אבל מבחינת הישגים, אריאל, יש פה ניצחון לחמאס מלא מלא.
אני, סליחה שאני חוזר על עצמי, כן? בפעם הבאה שפושטים על מדינתך, ורוצחים בך, ואונסים בך,
לא
וזה, שלא יקחו 240 חטופים. once לקחו, זה
אני רוצה רגע להגיד, שני דברים. אחד זה, שבסופו של דבר, מה שאמרתי מקודם, זה שעסקת החטופים וסיום המלחמה יכול להיות קשורים אחד בשני. זאת אומרת, האמריקאים פה,
אבל זה לא אותו שעון.
רגע, לא אותו שעון, אבל האמריקאים פה מציבים כאילו את הסיפור הזה של החטופים. הרי אתמול הוא אמר, קירבי אמר משהו שנתניהו, הוא יכול להגיד מה שהוא אומר, שזה אומר שמבחינתם החטופים נמצאים
ברגע,
בשורה הראשונה. ואז אם הם מובילים פה לזה, זה מהלך קצת יותר מורכב, שהנה רון דרמר חלק מזה.
עכשיו הוא נוסע לבית הלבן.
ועוד אחרים, ואני אומר גם אם, שוב אני מכניס פה רגע את החרדים, גם אם החרדים יהיו פה בגורם המתון יותר, שהולך לכיוון הזה, שמבין שצריך איזה פלסטינים שינהלו שם את העניין, זה יכול לסגור את הכל, אתה מדבר על מלחמה שתימשך פה 10 שנים, לא יודע.
לכן אני אמרתי את מה שאמרתי קודם, הסיפור של העסקה ברמה המהותית שלה, אני לא חושב שעל זה הוויכוח. הימין קיצוני, בוחר באופן פוליטי להתנגד לעסקה. זה בכלל לא משנה אם זה יהיה פי 3 או פי 4 או פי 2 או פי 5, זה לא משנה. ההתנגדות היא התנגדות פוליטית כדי לבדל את עצמה מאייזנקוט וגנץ.
תסכים איתי, אבל תומר, שהעסקה שעכשיו מדברים בה, היא הרבה יותר קשה לעיכול מהעסקה הקודמת.
אבל זה ברור.
כי היחס בין ישראלי לבין מחבלים ששוחררו הוא גבוה מדי, והאיכות, סליחה על הביטוי, של המחבלים, היא תהיה גבוהה לאין שיעור מזאת שהייתה בפעם הקודמת.
אני אמרתי את זה בהתחלה.
אז יהיה הרבה יותר קשה לבלוע את הדבר הזה. העסקה הקודמת, היא פתאום נראית עכשיו תנאי סוף עונה.
אני לא מסכים שזה כל כך ציני, זאת אומרת, זה ברור שיש פה עניינים פוליטיים בזה, אבל אני חושב...
שמעתי אתמול את פתחי בערוץ 14, אומר, אם זה מפרק את הגוש, אז לא. ואני חושב שיכול להיות שזה לא רק אלך המחשבה של פתחי, אלא יכול להיות שזה גם אלך המחשבה של, נגיד, נתניהו.
במקרה. במקרה. סתם איזה מחשבה על מישהו. אז זה באמת ציני, בוב, זה באמת ציני, זאת הנקודה. אני חושב ש עוד פעם, אנחנו בסיטואציה ש... באמת אנחנו עם המכסיים למטה, צריך להגיד את האמת. וזו סיטואציה, אין כמעט כוח מיקוח באירוע הזה. יש את האמריקאים בצד אחד, יש פה את החמאס, שזה ארגון שכאילו, באמת, אי אפשר להידבר איתו. אנחנו נעזרים בקטרים, שזה אולי המתווך הכי, בוא נגיד, קונטרוברסיאלי בלשון המטה, שיש לנו כאן. יש לנו, כאילו, זה הדרך הכי, הכי בעייתית להיכנס למסע ומתן, and yet, זה המסע ומתן שיש לנו כדי להחזיר את החבר'ה אלה הביתה.
ואני עדיין חושב שהבעיה ופחות הקונסטלציה הפוליטית.
אז תשמעו משהו עכשיו. אז כאשר נשאלו בסקר של ערוץ 12 האנשים, מה אתם חושבים ספציפית על העסקה הזאת שבה מדובר, ועוד אנחנו לא יודעים את המספר האמיתי של המחבלים ששוחררו, אז הרוב היה נגד. מנגד, כששואלים את זה בצורה יותר כללית, בסקר שעליי כאן, השאלה אומרת, לו היית נאלץ לבחור אחת מהאפשרויות הבאות, באיזה אפשרות היית בוחר? 56% סיום המערכה הצבאית בדרום תמורת שחרור כלל החטופים הישראלים.
מה שלא על הפרק.
מה שלא על הפרק, כי גם רוצים 56%.
שזה הרבה.
זה הרבה מאוד, אבל זה לא על הפרק, כי גם צריך לשחרר מחבלים. הבעיה שחרור הרוצחים, כן?
אף אחד...
לא, זה גם וגם.
והמיעוט של 44% אומר להמשיך בכל מקרה את המערכה בדרום, גם במחיר מותם של רוב החטופים.
שזה גם, זה סוג של טעות דגימה, זה די חצי-חצי. גם על עסקה שהיא אמורפית, שאנחנו לא יודעים על מה מדובר. אנשים פה זוכרים מי זה סינואר, ואיך הוא צמח, ומי שחרר אותו וכולי. ויש פה, יש פה, זה חלק קודם כל, אני חייב לומר עוד פעם מה שכבר אמרתי פעם. המשפחות, אין לי מילה להגיד. אני, אם היה חלילה, איזה בן משפחה, הייתי קורא אותו, למה הייתי פורץ, לא יודע מה הייתי עושה, הייתי צועק את נשפטי.
אבל זה לא אירוע משפחתי, זה אירוע מוסרי של מדינה כלפי אזרחים שלה, זה לא אירוע של המשפחות.
אז שאנחנו, ואנחנו יודעים מה עושים משוחררים של עסקאות כאלה, אז יש פה עניין מוסרי כלפי 10 מיליון איש, וכלפי אלפי הרוגים שבוודאות יהיו, שבוודאות יהיו.
היה לך 10 שנים לטפל בסינואר אחרי שהוא שוחרר בעסקת שליט, בחיית, כאילו בוא, אנחנו, האירוע לא מתחיל
ולכן ביבי צריך ללכת הביתה, וכל אנשי המודיעין צריכים ללכת הביתה, וכל אנשי המודיעין, זה לא סותר את העובדה.
אני רציתי מקודם להגיד נקודה שנייה, והנה, וזה דווקא, זה החרדים, בעניין של עסקת שבויים, תומר שאל אותי מה הם יעשו בעסקה השנייה, שכמו שאמרת, היא הרבה יותר קשה, מורכבת, אז אני חושב שעוד פעם, אם הפסקת הלחימה זה יגרור את זה, אז הם לא יסכימו, עוד פעם, ואם זה כמו שציינו מקודם, בימים האחרונים, 5,000, אבל עסקה שהיא סבירה, והיא לא כמו של...
נתניהו אמר בעלי, לא יהיו אלפים, זאת אומרת, זה עד 1,000 נגיד.
כן.
או 1,200.
עסקה שהיא סבירה, והסבירה...
999.99, כן.
והסבירה שלי רחוקה מהסבירה של אריאל, היא יותר דומה לתומר, ואני מאוד מקווה שהחרדים יקחו, סליחה שאריאל, אל תעלב, שהחרדים יקחו את הגישה של תומר, אני לפחות אעשה מה שאני אוכל כדי להשמיע על דבר הזה. אני מאוד אשמח שהחרדים יקחו את הגישה של תומר. את הגישה הזאת, ולא את הגישה הזאת בנושא הזה של החטופים.
תגיד, ומה הסיפור, ומה אתה אומר עכשיו ש... פתאום לפיד מחדש בעצם, אני לא יודע אם זה ספין או מהלך פוליטי אמיתי, שהוא אומר, אני זמין, ובהתחלה הוא אמר רשת ביטחון, עכשיו הוא אומר, אני גם מוכן להיכנס לתוך הממשלה, תוציאו אבל את בן גביר, זאת אומרת, אם בן גביר יוצא, יש לך אותי נתניהו, על זה, עכשיו אפילו היה, לא זוכר איפה ראיתי פוש, שמוצאים לו את תיק המשפטים,
כן, שאחד מבחירי הליכוד, כן, הציע לו את תיק המשפט. תראה, אני באמת לא יודע, תראה, יכול להיות שזה באמת ספין שגם לפיד מרוצה ממנו, וגם נתניהו כדי לאיים על בן גביר, שאתה לא מאיים על הקיום של הממשלה, אבל אני חושב שנתניהו, כמו שאני מכיר אותו, תראה, נתניהו, בוא נגיד את האמת, נתניהו, אם הוא לא היה תלוי במבנה הפוליטי של הממשלה הזאת, הוא היה הולך עם הסיפור הזה של רון דרמר, שהוא שולח אותו לביידן, והיה עושה פה עסקה עם הסעודים, והיה מביא רשות פוד... אני זוכר במסיבת עיתונאים הראשונה שהייתה עם גנץ ו... לפיד, ושאלו אותו, הוא אמר...
גנץ וגלנט.
גנץ וגלנט, הוא אמר, רשות אחרת, הוא אמר איזושהי מילה כזאת, משהו זה, לא הרשות הפלסטינית, אלא רשות אחרת. פתאום, כשנהיה כנס של טרנספר, זה דוחק אותו לימין. אבל הוא לא יכול לוותר על הקואליציה הזאת. על לפיד הוא יכול לסמוך, על גנץ ואיזנקוט הוא לא סומך.
כן. דרך אגב, אחת השאלות היא גם, בהנחה שזה מתפוצץ עכשיו, האירוע הנוכחי, והמתווה הזה לא מתקדם, האם זה לא מביא את גנץ ואיזנקוט אל הקיר? אבל...
מי יודע, זה ברור ש... בוא נגיד שההישארות שלהם כרגע היא הכרחית לנקודת הזמן הזאת שאנחנו נמצאים בה, שהיא באמת נקודת הכרעה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אם היא תסתיים בהצלחה, שם קוד, לעסקה שתעבור בגרון איכשהו, אז מצוין שהם היו שם, אם זה יסתיים בפיצוץ.
טוב.
אני חושב שמשהו מחכה לנו במבנה הפוליטית.
כמה דקות על הסיפור שקורה כאן עכשיו בימים האחרונים, זה התחיל מחוץ לכרם שלום, עכשיו זה מתרחב גם לאזור ניצנה, כדי שהמסעיות גם לא יגיעו לבידוק שם, שממנו הן עוברות למצרים ולמעבר רפיח. זה כאילו, אתה יודע, זה האדמיניסטרציה הישראלית מדברת כאן בשני קולות, כן? בהתחלה נתנו להם באמת לחסום, אחרי זה עכשיו הגדירו את זה שטח צבאי סגור, מה...
קודם כל, יש פה עניין מאוד מאוד חשוב של שפה וטרמינולוגיה. כי כשבכיכר החטופים פה, אז למרות שרוב מוחלט של האנשים שנמצאים שם, וטוב מאוד, הם לא משפחות החטופים, אז מי שנמצא שם זה משפחות החטופים, ואילו בכרם שלום, שזאת יוזמה של משפחות חטופים, אז זה התחיל במשפחות חטופים, לא אף פעם זה לא החטופים, כן? כי זה, אז משפחות חטופים חוסמים לזה, וזה לאט לאט פתאום נהיה פעילים, פעילי ימין, פעילי...
לא, אבל אני רוצה רגע...
זה מאוד פלסטלינה, שזה משהו שמסתדר עם האג'נדה.
בסוף, אני אגיד לך משהו, בסוף, whether we like it or not, בדרך כלל מי שמדבר מטעם משפחות זה המתה, אוקיי? לאלן רונן צור.
נכון,
כן.
הסיפור של ההפגנות, זה לא המתה.
לא רק שזה לא המתה, סליחה שאני מתערב...
לא, אני שמעתי את רונן צור אמר שהם תומכים בזה.
נכון, נכון.
שהם תומכים בזה, ואני לא זוכר, אני לא זוכר אם הוא אמר שהם חלק מזה, אבל והוא אמר, אני שמעתי את רונן צור, שמעתי אותו אומר, אסור להכניס מסעיות לעזה, ואסור זה. אז סליחה, אז אם זה, אם אתה תומך בזה, וזה חלק מזה, אז למה פתאום זה לא משפחות החטופים, וזה אפילו לא משפחות חטופים, זה פעילים, וזה פתאום ימין.
וואי, וואי, אריאל,
הטרמינולוגיה הזאת היא לא תאומן.
איזה למדנות, איזה למדנות, איזה ידיעה הזאת.
כי אנשים כי אנשים לא מבינים שהשפה יוצרת מציאות, וברגע שהופכים את
האירוע... אבל רוב האנשים הרי, שם הם באמת לא משפחת חטופים.
בואו, נכון, כמו שבכיכר החטופים, רוב האנשים הם לא משפחות לזה. ואם האירוע בקרם שלום הוא של פעילי ימין ופוליטי וזה, אז האירוע בכיכר החטופים הוא קפלן נטו.
אז תן לי רגע להגיד לך, לא בגלל שאני מכיר...
ומכיוון שאף אחד לא מעיז להגיד שזה קפלן, אז אל תעיזו להגיד שזה פעילים.
אז תקשיב רגע, אני מכיר את מטה החטופים, אמרתי מקודם, די באופן אני חושב אובייקטיבי, אבל שים לב, א', אני רואה מי שולח לי את ההודעות על הסיפור הזה בקרם שלום, זה ארגוני ימין, זה ארגוני ימין שמזוהים אפילו, ימין המסמוטריץ' אפילו הייתי אומר, אבל מה, הם מצאו נקודה שהיא קונצנזוס, כי מטה החטופים לא יכול רק לדרוש מהממשלה, הוא גם צריך להפעיל לחץ על קטר, והוא צריך להפעיל לחץ...
אני חושב שהשמאלן הגדול ביותר בישראל, אין לו שום איזשהו בייס בעד להתיר על העזתי מסעיות הספקה, כשהחטופים שלנו נמקים שם.
בדיוק, אז הם תפסו נקודה שהיא קונצנזוס, בהתחלה הם רבו עם מטה החטופים. עכשיו, תבין מה אני חושב, יש את הארגון הזה שנקרא ארגון ימין הזה...
צו 9.
לא, צו 9 זה הארגון ימין...
למה 9 דרך אגב?
כי כאילו צו 8, אז 9.
אבל מה 9?
אגב, יש צו 9 במציאות.
לא, אבל בסיפור הזה של החטופים...
אל תגלה בוסדות מדינה.
איך קוראים לפורום? יש פורום תקווה, יש פורום תקווה, שזה של
חלק מהמשפחות, כן.
חלק מהמשפחות, זה גוף ימין. יש באמת קפלן, רגע.
למה זה גוף ימין? זה גוף של משפחות חטופים.
הוא גר בקריית ארבע. רגע.
רונן צור לא מזוהן.
לא, אז הנה, אז אני מסביר לך. ויש את הגוף השמאלי, שהוא מפגין בקפלן, יש גם כמה הורים שם, אני כבר לא זוכר, הם מפגינים גם ברחוב עזה במוצאי שבתות. הורים של זה, לאחרונה הם התחילו להפגין בתרבות, בחלה שם, נו, באבימה שם, באבימה, כל מוצאי שבת.
וירדו גם לאיילון איזה מוצא.
שם רדמן וירדו לאיילון. אבל מטה החטופים, הוא מיינסטרים, הוא באמצע בין פורום תקווה, לבין הקפלניסטים.
אבל תגידו, זה הוויכוח עכשיו, האם זה מטה א' או מטה ב', יש פה אירוע, סליחה, הזוי. הרי האנשים האלה שזכותם האזרחית המלאה להפגין, לעשות מה שהם מבינים, נגד מי אתם מפגינים? נגד נהגי המסעיות, ועוד מרססים אותם בגז מדמיע, ואני לא יודע, גז פלפל,
מי שהשם זה ביטל.
סליחה, רגע, יש כתובת למי ששלח את הסיוע הומניטרי הזה במדינת ישראל, ומי שהסכים לו, לא חשוב מה, אם אתה אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה. זאת הכתובת להפגנה פוליטית, אם אני אוהב אותה או לא אוהב אותה, זה בכלל לא משנה. זאת הכתובת. מה קשור נהגי המסעיות? זה חולשה.
צריך להגיד, אני גם, אני בתור בן אדם שהוא לא, נגיד, מגדולי סנגוריו של ראש הממשלה, גם הוא לא אשם כאן. עם כל הכבוד, כשבאים אליך האמריקאים, שכולנו מבינים את התלות שלנו, ואומרים, אדוני היקר, אתה רוצה שנהיה איתך, אתה רוצה לקבל מאיתנו את ההספקה,
לא, בסדר, אבל הנדב...
אז אתה עושה את זה, מה
אפשר לעשות? אבל זאת השאלה המהותית לגבי הומניטרי, כן או לא, בסדר, אני חושב כמוך, אבל השאלה לגבי הפעולה האזרחית, ההפגנה, אחלה, מה אתם מחפשים בקרם שלום? טוב. יש כתובת לדבר הזה, והוא נמצא
תראה,
בירושלים.
תראה, תומר, יש תוצאה. התוצאה היא שלא נכנסו מסעיות
כמה ימים.
בסדר. וזה אפקטיבי.
וזה מקביל לחסימה
של... היה אפקטיבי, עד שהחליטו לעצור את הדבר הזה ולאפשר את התנועה.
זה מקביל לחסימה של איילון על ידי...
ממש לא מקביל.
למה? מהבחינה שעד שאתה לא חוסם את האיילון וגורם למשהו פיזי לקרות או לא לקרות, לא,
אז שיחסמו את האיילון בקריאה לא להכניס הומניטרי, למה לתקוף נהגי מסעיות?
לא, אף אחד לא תוקף נהגי מסעיות.
תעשה לי טובה, היו שם מעצרים, בטח.
אם הייתה אלימות כלפי נהגי מסעיות, ברור שזה אסור. אבל חד משמעית, ביבי, הוא הכתובת.
אבל בסוף, שוב, זה גם מחזיר לדיון החטופים, הרי היה נגיד את עסקת התרופות, מישהו יודע אם נכנס כדור אדוויל
לאחד האנשים. ידוע שלא ידוע.
ידוע שכנראה לא, אוקיי?
נכון, כן.
אבל התרופות שהביאו לפלסטינים נכנסו והגיעו לידה, כן?
חוסר הפרופורציה בין מדינה לארגון טרור.
עכשיו, נכנסנו שם קמח שמספיק ראיתי לחצי שנה, כן? אין לי בעיה שאוכלו לחם, זאת אומרת, ילדים שאוכלו לחם בעזה, אני בסדר, אבל יש לנו שם חטופים, זה העניין.
אגב, זה דברים, אתה אמרת שאתה סנגרו של ראש הממשלה נתניהו, פה אני דווקא יעביר ביקורת, למרות שאני חסית ביביסט, כן? אבל במקרה הזה אני חושב שבנט או לפיד היו מתנהלים יותר טוב, לא בטוח שהם היו נותנים את העניינים ההומניטריים האלה לעבור ככה, ודאי לא כשאנחנו מקבלים משהו בתמורה.
אני לא חושב אצל האמריקאים,
אתה ראית את בנט, הוא ידע לנהל מסע ומתן, להציב גבולות, לדעת מה... אתה נותן, מה אתה מקבל?
אני בקטע הזה מסכים לגמרי עם נדב, הסיפור ההומניטרי, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מעוללים בקטע טוב,
לא, לא, אתה שמאלני,
לחאן יונס, טכנית אי אפשר היה לעשות את זה בלי ההומניטרי.
זה המטבע שאיתו אנחנו קונים זמן ויכולת פעולה,
וחימושים,
אולי תתייחס במילה על החימושים, תומר, בתור ככה חוקר במכון לביטחון לאומי, כי ראיתי גם שנתניהו אמר השבוע באחת ההזדמנויות, שאנחנו עכשיו נשדרג את התעשייה הביטחונית ככה שלא נהיה תלויים באחרים. עכשיו, שוב, אני אתן את האינפוט שלי. אחד, גם תשדרג ותעשה הכל, אתה לא תהיה ארצות הברית, אתה לא מעצמה, מה אפשר לעשות? ובית, כל העניין הזה של החימושים מאמריקה זה חלק מחבילת הסיוע השנתית שלנו, שהיא חייבת להיות בדולרים, וחייבים בעצם נכון. להעביר אותה לרכש בארצות הברית. אז
אני... א', באמת שלא נתבלבל, החימושים שלנו הם חימושים אמריקאים, בחלקם המכריע והגדול, וזה לא ישתנה בצורה דרמטית, גם אם נקים פה עוד 7,000 מפעלים, בכלל גם, אני מזכיר לך שנתניהו גם הכריז על, בזמנו על מפעל חיסונים, כאילו כל מיני דברים כאלה שלא כל כך קרו, אז בואו, העצמאות, כאילו הבריונות הזאת שאנחנו יכולים לבד, הרבה פעמים לא מוכיחה את עצמה, הסיפור עם החימושים, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, הוא כן מאוד מאוד נוכח בשיחות הנוכחיות בין האשראי האמריקאי למלחמה, וסוגיות אמיתיות של היכולת להילחם, שוב, לא, גם לא בקי וגם לא חושב שצריך לדבר יותר מדי על הפרטים, אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אגב, הוא גם חלק גדול מסוגיית, נקרא זה, תקציב הביטחון, וכל מה שחמקלנו ביום שאחרי, בהקשר של איך לבנות את המצרפים הכלכליים, וכל העסק הזה שכולנו מתעסקים איתו עכשיו, ומתחילים להתעסק איתו עכשיו, שאלת החימוש היא שאלה משמעותית מאוד בעתיד היכולת הלחימה שלנו.
ומדינה שהרכב האחרון שעשתה הייתה סוסיטה, והמטוס האחרון שעשתה הייתה
אלבי, את הג'יפים של הסופה.
שרק הורכבו פה בנצרת, כתוב עליהם נצרת, שהם רק מורכבים פה כמו האוטובוסים של מן, שכתוב, בסדר, אוקיי, אז ימדו לנו את החימושים ונרכיב אותם פה.
טוב.
בחיית נומה, אנחנו לא... בדיוק.
גוש קטיף, מי רוצה, מי כאילו...
מתי חוזרים?
מתי חוזרים?
איפה חותמים?
לא, רק ראיתי, צריך להעלה את זה.
תראה רגע, בשיחה סגורה שהתקיימה כאן לפני הפודקאסט...
אל תנדב פרטים, כן?
רגע, התברר שאפילו... מר שנאבל מסרב להגיד מילה טובה על זה, אז לא מצאנו פה ימני אמיתי.
אנשי הימין המלא מלא בטוויטר, הם יגידו לך שאני שמאלן, ומקור ראשון זה השמאל.
אבל העניין הוא כזה.
כן.
דרך אגב, כתבי מקור ראשון חוטפים מכולם.
בדיוק.
כאילו, הם מעצמנים את השמאלנים ואת הימנים.
זה באמת אומר, שוב, אני לא עושה את זה כדי שזה יקרה, אבל זה באמת אומר שאני חושב שאנחנו במקום שפוי, נכון, וברוב המקרים.
קיצר, אתם יודעים מה, בואו, let's cut to the chase, כן? איך יכול להיות שבכנס כזה נמצאים כל כך הרבה נציגים ממפלגת השלטון? עזוב את זה שראש הממשלה אין לו אוטוריטה על בן גביר ועל סמוטריץ', בסדר. אבל שרי מפלגתו...
אני אגיד לך במילה אחת, יוסי דגן, כי חברי מרכז הם בסוף צריכים, מה לעשות שהם מסתכלים על המקום מחר בפריימריז, וסופו של דבר יש לציבור הזה, של נקרא לזה קיצוני יהודה ושומרון, חלק גדול בקרב המתפקדים.
אני אגיד לך למה אני לא מסכים, כי זה לא שנתניהו, לפחות לפי מה שקראנו, בא לשרים וביקש מהם לא להגיע. הוא לא ביקש מהם אפילו.
הוא אמר, נכון, הוא אמר גם פורט, שהוא לא...
נו,
הוא לא התערב.
זה קורה יומיים אחרי שהיית בעד, אחרי שהג נתנו לך על הקסקס להמשיך להילחם.
אז אני ראיתי, ב-12 היה סקר מעניין, שבימין יש רוב ל... לא יודע אם נקרא לזה להתיישבות, או יש רוב לתפיסה הזאת, לא מתנגדים.
לסנטימנט.
כן, לסנטימנט הזה, ובקרב כלל האזרחים של ישראל, יש, זאת אומרת, הפער בשמאל הרבה יותר גדול מהפער בימין, ולכן כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, אז נתניהו מסתכל על הביס שלו הימני, ובימין יש לזה הבנה, ואני חושב שלכן גם גולדקנופ הגיע, באופן חריג ומוזר.
תכף נדבר על גולדקנופ.
גולדקנופ, איפה שיש נדלן הוא מגיע. מדברים על בנייה של יישובים.
למה זה? הוא לקח
אחריות,
הוא אמר,
איך לא יהיה לו יישוב אחרי
גדול, אמרו בדיוק לכמה שטיבלך לחסידות גור.
בדיוק. תראו, אני, לגבי הליכוד, אני לגמרי מסכים עם ישראל, זה במקום ללכת ל-60 בריתות ובר מצוות, אתה הולך לאירוע אחד ופוגש את כולם. אגב, יוסי דגן ירזה מדהים, זה נראה על גבול ה...
דעתי הוא אבא חטוב.
כן.
אם אני יכול להעריך, כן.
כן, אז קצה לאנשית בחבורה פה, לא סתם, גם גברים עושים דיאטה.
נו, הבטחנו שנדבר על דיאטה.
כן, כן.
הנה, נתנו, שילמנו את החובלנו.
כן, שילמנו את החובלנו בחברה הזו, באמת.
חוב אסף זמיר.
אז יוסי דגן, אתה נראה מדהים. אז זה באמת, מבחינת הליכודניקים, זה באמת להגיע לאירוע פריימריז, במקום להגיע ל-60 בריתות, אתה מגיע לאירוע אחר כזה, ופוגש מלא אנשים. לגבי הציונות הדתית, זה הסיפור הוא בנט. בנט עם כל מה שהוא עשה, שהוא ניסה לעשות טוב וכאלה, החריב את הימין הדתי הלאומי המתון, החריב אותו פוליטית, החריב אותו פוליטית, זה נתן צ'אנס מדהים לאנשים ששווים ביום טוב, 5 מנדטים, משהו כזה, נדבר על סמוטריץ'
ובן גביר,
יחד, 6 מנדטים, משהו כזה, להיות הנציגים של הציבור
הדתי. ב-2013... איך אפשר ללמוד מה הפרופורציה האמיתית? ב-2013 הם רצו ביחד, היעני הדתיים המתונים לייט, בראשות בנט, ואורי אריאל בראשות ה...
תקומה.
עכשיו, היו להם 12 סך הכל, לדעתי 9 היו של בנט, ו3 היו של החרדלים.
נכון, נכון.
והיום זה הכל חרדלים.
למה?
והליכוד, קראי,
וקלנר, וכל...
שוב, זה אירוע בנט. בנט לא בכוונה, ולא במתכוון, ולא כי הוא עשה, כי הוא היה רע. הוא ניסה לעשות משהו, כשל בו, וחרב בזה לכמה שנים טובות, אני לא יודע לכמה זמן.
קווה שעד הבחירות הבאות.
את המרכז הדתי-לאומי. לחבר'ה בכפר גנים ובגבעת שמואל ובמודיעין, רוב מניין ובניין של הציונות הדתית, לא המפלגה, אלא המגזר, לא היה למי להצביע. אז אני למשל...
אבל הם רואים את הכנס הזה, אבל שנייה רגע, הם רואים את הכנס הזה
בבניני האומה. יש איזו תמיכה של בערך 20% מהמגזר, פחות או יותר, 20%. חלק מאנשי גב ההר, הר המור, פה ושם, רעננה וזה, משהו כמו 20%. זו הדעה שלי. רבע, פרגנתי לך. וכמובן שאצל החילונים ואצל השמאל, זה נראה כאילו הציונות הדתית, עורכת אירוע, הציונות הדתית הולכת לכבוש את גוש קטיף. לא ולא.
לא, אני אגיד לך, תומר.
אף אחד לא מדבר על זה, זה לא מעניין.
לא, לא, אז אני...
אני אראה.
תומר, קודם כל, בירכתי כאן לפני, לא זוכר כבר, למעלה מחודש את ברק רביד, הוא אמר לי, תגיד לי, אתה בטוח שלא הולכים לעשות כאן התיישבות בגוש קטיף? אמרתי, מה פתאום, עכשיו, מה זה קשור? ופתאום אתה נזכר איך נולדה תנועת ההתנחלות.
נכון.
מאיזה ליל סדר נכון. אחד בפארק בחברון ב-1968, ומאיזה עלייה כזאת לסבסטיה. עוד דקה, ייכנסו כאן חילות חוליות כאלה לזה, ויקימו אוהלים.
זה ההבדל בין מה שקראת לו הסנטימנט, זה, גם הליכוד היה שתי גדות לירדן, יש כאילו סנטימנט, לבין משהו שנראה כבר כמו מדיניות, והקפיצה הזאת היא לדעתי, א', מה שמייצר את הפחד, את החשש, את, לא יודע, את הטירוף סביב מה שקרה כאן, ועוד דבר שלא כך דיברנו עליו בדקות האלה, זה הצורה שבה זה היה. כן, זה לא רק להגיד...
מה, ריקודים?
לא, כן, דווקא, תשמע, דווקא בזה דומה, אני חולק עליך, עוד אתה טוב.
רגע, שמע, שמע, בוא. אני אתמול הלכתי להסתפר.
אוקיי.
הספר שלי במשך רבע שעה רק קילל את האנשים שהיו בכנס הזה. ולא בגלל שהם חושבים על גוש קטיף.
ומה עמדתו במקור, אבל אם אפשר לשאול בפוליטי?
יש מרכז נראה לי, לא משנה, אבל זה לא משנה. זה נראה כאילו תוקעים אצבע לציבור, רוקדים, חיילים נהרגים, חטופים במנהרות. לא, תקשיב, זה לא...
תן לי רגע, תומר.
אי אפשר, לא, רגע, תן לי לסיים את המשפט. זה לא, זה אולי נראה כאילו זה משהו כזה חצי פופוליסטי, או חצי תקשורתי, או לא יודע מה. זה אמיתי. אנשים פה יושבים כבר 3 חודשים בעננה מטורפת, עם גוש בגרון, עם התחושה הכי קשה שהייתנו פה שנים, והחבורה הזויה הזאת קופצת לה ורוקדת בירושלים. די, באמת,
נו.
תומר, תן לי רגע.
אתה מבין שסטטיסטית, כן, יש סיכוי טוב מאוד שלרוב האנשים שרקדו שם, כן, יש מישהו פצוע קשה.
מה זה משנה?
אז אל תעשה את זה. כי ספציפית לסמוטריץ' ולבן גביר ולווסר לאוף ולכל האלה אין.
אתה יודע.
אין, אבל בסדר. והם היו שם בתמונה.
אז קל וחומר, אתה צריך להבין את
הסיטואציה. אני חושב שהכנס הזה לא רק שלא היה במקום, כל הרעיון הזה של בסדר, התיישבות ביהודה ושומרון, אפשר להתווכח, אפשר זה. אני תומך, בוא נגיד. נמצאים שם כבר, לא לפנות אותם. אבל התיישבות בעזה, זה אצבע בעין, כמו שתומר אמר, לאמריקאים ולסעודים
ולחרוק את הכל,
ולציבור הישראלי, ולפלג אותנו מבפנים, כי עוד פעם להעלות את השאלה, למה זה, 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 אבל על הריקודים, דווקא על זה אני חולק על תומר. למה? כי מי שמכיר את ה... זה לא רק הציונות הדתית והסרוגים וזה, זה קרה, אני אגיד לך איפה ראיתי את זה לראשונה. יואב קיש, בריאיון שלו לוויינט, אז יואב קיש
התראיין
ברעננה מאחוריו הזה, ואז הוא נסחף לריקודים וזה, וכל השמאל בטוויטר קפץ עליו, מה אתה רוקד?
רוקדים על אדם.
רוקדים על אדם, במקום שפיגוע, אתה צריך להבין, מבחינת, לא רק הכיפות הסרוגות, זה גם חרדים.
ככל שקשה רוקדים יותר,
רוקדים יותר, וזה הניצחון.
זה מגזר שרוקד בלוויות, אני ראיתי לוויות שרוקדים בהם. אז מה, אז הם רוקדים על אדם של זה ש...
אבל אני רואה, אוקיי, אז מצינו את עניין הריקודים, אבל יש לי שאלה עכשיו לחדד. אני זוכר ב-2006, בזמן מלחמת לבנון השנייה, פלטה של אהוד אולמרט התראיין לאיזה רשת זרה, ואמר, המלחמה הזאת היא רק תחזק את הכוונה של לעשות תוכנית התכנסות, כאילו לפנות הרבה התנחלויות, וזה עורר עליו בצדק שערה, אמרו לו, תשמע, חיילים בהתנחלויות עכשיו יושבים בחזית, נלחמים, ואתה מדבר שתפנה אותם מהבית, עכשיו בוא נדבר רגע על האירוע עכשיו, וזה לא היה כאן איזה פלטה ברעיון, זה כנס בבנייני האומה עם מחצית משרי הממשלה ומפלגת השלטון, כשלוחמים בתוך הרצועה, שהם אנשי שמאל אולי, שהם בעד פשרה טריטוריאלית וזה, נמצאים בקו החזית. אז ראש הממשלה לא יכול לבחקש מהשרים במפלגה שלו, חבר'ה, אל תעזבו שם, והעבר, וכשגנץ תוקף את זה, הוא אומר, כן, זכותם, יש לנו חופש ביטוי.
לא, זו שאלה טובה, שאלה טובה מה שאתה אומר, אבל כן צריך לזכור שבסופו של דבר, אם תראה מכינת אלי, כמה זה, אי אפשר לבוא בטענות לציונות הדתית על הדבר הזה. במלחמה, הם נתנו את הדם שלהם.
אף אחד לא בא אליהם. אז לי יש טענות, אני גם כתבתי, ואני גם חושב שהכנס הזה היה מיותר, אצבע בעין לשמאל, כן, בסמך וו למד.
לשמאל מרכז אפילו.
נכון, ובעיקר זה יחץ רק נטו, כמו שבן גביר אוהב. אני אישית הייתי בלילה שבו הוא קם רחלים. זה היה אחרי הפיגוע. אני הייתי
רחל דרוק.
רחל דרוק ורחל רופא, זה היה שלוש רחלים.
מה, נדב, אתה אילוי.
מה, חבוב, אני זוכר.
הוא בן המגזר. אני הייתי בלילה שבו הוא קם...
אני זוכר את הדברים האלה, כמו שאני זוכר את הדברים שהיו אתמול.
אני הקמתי את רבבה, כשבייקר היה פה וכאלה. מתנחלים מקימים יישובים, הם באים ומקימים יישובים. הם לא עושים איזה כנס יחץ כזה, שכולם זה בשביל האצבע בעין. לכן זה היה מיותר.
איך קוראים לזה אצלכם? להתנחל בלבבות. זה ליצור את האווירה.
זה היה ההפך מלהתנחל בלבבות. כמובן שהשמאל והזה לא פספס גם פה הזדמנות לעוט על הדבר הלא נכון, שזה הריקודים, כן?
לא, ועל הטרנספר. ועל הטרנספר, שבן גביר שם אמר, כן, טרנספר.
זה רק מראה כמה... זה אבנגרד שולי בציונות הדתית, אבל אני לא מאשים את החילונים, כי זה, המותג הזה נגנב,
עכשיו,
נגנב.
עכשיו דבר, הדבר האחרון בהקשר הזה שאני רוצה לשאול אותך, ישראל, באמת העניין הזה של גולדקנופ, למה? עכשיו, גולדקנופ הוא בסוף נציג של גור, גור יבואו, יצביעו להם,
נכון.
אם הם יהיו בעד שתי מדינות, בעד ארבע מדינות, בעד גוש קטיף, בעד גוש עציון, למה הוא צריך להיות שם?
אני חייב
שם?
להגיד לך, הכנס היה באיזה יום?
ליצמן בחיים לא היה מגיע או, לכזה דבר.
הכנס ראשון, היה ביום ראשון, ראשון בלילה, וביום חמישי גולדקנופ התראיין אצלי בכל ברמה, ואמרתי לו, מה אתה חושב על הסיפור הזה? הוא אמר, אני הולך להיות בכנס. ואני אמרתי לעצמי, גולדקנופ וזה, אמרתי, כנראה הוא זורק את זה, אתה יודע, כדי שזה... תראה, א' כל אני יודע שהוא נהיה מאוד חבר של יוסי דגן גם בשנתיים האחרונות, הוא לקח אותו, הסביר לו C, B, A, דברים שחרדים לא שמעו עליהם מעולם.
סיבה ללכת לימודי ליבה. פר, נהיה חבר.
כן, אפילו לא מזה. לא, לימודי ליבה חבר, פשוט. לא חבר, אבל כאילו הוא קורץ לציבור הזה. עכשיו בסופו של דבר, יכול להיות שגם הוא חושב שהבייס נהיה יותר ימני. בסוף גולדקנופ לא פונה רק לחסידי גור. הוא מרגיש שהוא מייצג את כלל הציבור החרדי.
והוא צודק? החרדי,
אני חושב
שבמקרה הזה אותה,
א', גפני הרג אותו. ושים לב, דרי שמוריד את קטם אוסלו, ובעצם כבר 10 שנים או יותר נהיה ימין שמימין לימין, נתניהו צריך אריה חזק וכל זה, נזר מהכנס הזה כמו מש. מאיר פורוש שרץ עם זמביש ופנחס ולרשטיין על הגברות, אמר, אני לא מגיע לכנס הזה. למה? כי זה, כמו שהוא אמר, אצבע בעין, איפה אנחנו פה? שים לב, עוד דבר זה, שים לב, האמריקאים למשל כל הזמן, השגריר האמריקאי הקודם, גם תום נייץ, נפגש עם גולדקנופ, נפגש עם גפני, נפגש עם דרי, מחרים את סמוטריץ' ובן גביר. האמריקאים גם, איך קוראים לזה, שאורחים לא רצויים, כאילו
כן,
זה...
כן, פרסונה נון גרטה. כן,
החרדים, הם מגיעים גם למנהיגים החרדים. למה? כי הם עושים את ההפרדה הזאת בין החרדים, לבין החלק הזה בציונות הדתית, שהיום משתלט על כל הדתיים לאומיים. וגולדקנופ הורס את זה. תראה היום קריקטורה בידיעות, בין קראי למירי רגב, מציס שם גולדקנופ.
אבל זה משהו שמזיק לו בקרב החברה החרדית?
לדעתי, זה
יש, הוא עשה יש טוב. גם אופציה שהוא פשוט איזה, שגולדקנופ הוא סוג של נפש חופשייה שלא מעניין אותו.
פרי ספיריט,
שלא מעניין אותו, הוא עושה מה בא לו.
אני רק רציתי, רק מילה אחרונה לגבי הכנס הזה, פתחתי שוב את התגובה של הליכוד, תגובה מדהימה.
תגובה לגנץ.
לגנץ, הוא אומר, במדינת ישראל יש חופש ביטוי לכולם. שזה מדהים, כי דקה אחרי זה, המפגין שעמד עם איזה פקק תשלט בקיסריה, שלחו את המשטרה לכסח אותו. כאילו, באמת, לא יודע איך לקרוא לזה, הדאבל סטנדרט הזה, כל פעם שאנחנו פוגשים את הדברים...
עלית שהפגנה בלתי חוקית באיזה רחוב, התכנסות בלתי חוקית, לאולם שסחרו, ואז הוא שמר, אין לי בעיה חוקית בדבר הזה. יש לי בעיה עם התוכן, עם
ההתממן. בואו נעבור לנושא הבא. ואז אני חושב אגיד משפט, ותגיד לי, כמו שאמרו פעם בחיים שכאלה, מה אומר לכם הקול הבא, כן? אני אלחם בחמאס, ואתם תלחמו בי.
נו, מלחמת... זה מ-96 זה, אתם מפחדים.
זה אוריך, אוריך כתב לו את זה, טופז?
אני מסביר לך, זה לפני שאוריך וטופז נולדו בכלל.
זה היה קיסר פרנץ פרדיננד רגע לפני ההתנגשות, נכון?
נכון.
ידעתי, זה.
נכון, נכון. נו?
נו, מה חדש? לא, זה נון אייטם.
לא, תשמע, זה...
אין פה מה, מה?
לא, אני...
יש את המשפט המפורסם, אין תשובה טובה, הרם את הכל, נכון?
של משה סנה.
נכון? אין תשובה טובה, הקבע עיתונאי התורן. בואו נזכר, מה הייתה השאלה?
נתחיל בזה. נתניהו לא היה עושה את זה, אם הוא לא היה חושב שזה עוזר לו פוליטית.
בדיוק, בדיוק. רגע, בנדב, אני רוצה רגע להגיד.
זה ברור שזה מאחד.
אמרתי לכם, אני ישבתי שם, ואני שומע, לא, ואני שומע את מתן חודרוב, ואמרתי מקודם, אוהד אותו, אבל היה נראה לי חוצפה, ויותר מחוצפה, כי הוא נשא נאום, הוא לא רק שאל, הוא...
הוא נכנס שם לדיבייט, נו.
בדיוק, בדיוק, וזה. ואמרתי לעצמי, למה נתניהו צריך את זה? מה הוא צריך פה עכשיו לראות מולו את כל מה שנחשב בעיניו העיתונאים השמאלנים, הרי נוח לו שיגיע לינון מעגל הפטריוטים.
מתן חודרוב עשה שם משהו שהיה נעשה, נגיד, בתקופה של טראמפ, שאולי תבוא עלינו בקרוב, מחדש, היה כתב בשם ג'ים אקוסטה מ-CNN, שכל פעם היה אוהב לעשות איתו את המריבות האלה, וזה בנה את שניהם, כן?
זהו, ואז הבנתי, נדב, שכמו שאתה אומר, נתניהו בסוף מבסוט מזה, כי יצאתי משם, ואז כולם אמרו, אך, חודרוב הזה,
וגם חודרוב מרימים לו.
אבל יש פה עוד נקודה, זה לא רק הקרב האישי הזה. הוא אמר את המילה אולפנים, ואני חושב שיש פה, מתחיל להיווצר פה איזה קו, שאומר אולפנים שווה מורידים את המורל, אולפנים שווה מחלישים את ישראל, זה קו, זה נרטיב פוליטי שצד מסוים, נתניהו עובד איתו, וזה נרטיב שאפשר להתווכח עליו, אבל הוא מכשיר פוליטי כרגע. אבל
סמוך על נתניהו, שהוא לא היה בוא נאמר, רוקד על הנרטיב הזה, אם הוא לא היה חושב שזה מסייע לו.
חד משמעית. עכשיו, בטח.
כל בן אדם תמיד יש את הקטעים שככה שוברים אותו מבפנים, כן? חייב, באמת, קטע זה שבא אליו כתב כלכליסט, ואומר לו, אני בא מ-100 ימי מילואים. ואפילו, מילא להגיד מילה טובה, יופי, כל הכבוד ששירתת. אלא לבן אדם שחזר עכשיו מ-100 ימי מילואים, אתה אומר, אני אלחם בחמאס ואתה תלחם בי, כשהוא שואל אותו שאלה, סופר לגיטימית על תקצוב של מוסדות שמעודדים אי הליכה לצבא. אז מה אני אגיד לכם?
כמו גולטנופ, okay. לא מעניין אותו. אנחנו לא קהל היעד.
את לא מעניינת אותנו.
אנחנו לא קהל היעד.
משעממת אותנו.
לא, אתה ספציפית אולי כן קהל היעד.
אני לא קהל היעד. אני כבר כמה שנים טובות, בגיל 42 כתבתי, אני אריאל בן 42, ואני מפחד מהיום שבו ביבי לא ראש ממשלה, וכל הביביסטים שולחים לי את המאמר הזה כל הזמן. אבל זה השתנה מאז.
בן כמה אתה היום? רק שנדע.
48, זה היה לפני 6-7 שנים. משהו כזה. כן, כמה דברים השתנו מאז. ואני לא קהל היעד, הוא רואה את הסקרים, יש לו 10, 12, 15 מנדטים להחזיר הביתה. המלחמה בתקשורת מחזירה לו אנשים הביתה. זה א' ב', זה ברור לגמרי. וזה ברור לגמרי גם, שהיה לו כתוב, כמו אין תשובה טובה.
אבל תראה, במבוצעת חודשי המלחמה הזאת, כבר אנחנו מתחילים לצבור כאן פרספקטיבה.
אגב, כשאנחנו מדברים, אז יש הודעה גם של הליכוד על יאיר לפיד, שהזכרנו מקודם, ושים לב, שים לב, באמת זה, יאיר לפיד, הם לא מכחישים את המגעים, רק יאיר לפיד דוחף לסיום מיידי של המלחמה. בלי ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט.
ניצחון מוחלט.
לא נסכים לכך.
זה העניין. עכשיו תבינו. אז עכשיו, באמת, אנחנו, יש לנו, זה תמיד עובד ברפליקות. אז לפני, נגיד, חודשיים, היה, לא יהיה חמאסטן, וגם לא יהיה פתחסטן, נכון?
נכון, נכון.
כנראה שזה לא עבד יותר מדי, וזה לא עשה את העבודה, ולכן עכשיו אנחנו עוברים, אז עכשיו אנחנו בניצחון מוחלט, אוריך כבר עם כובע. לא יודע, איך אני, איך, זה עובד על הבייס, ישראל, תסביר לי, אני בתור בייס, זה עובד?
אני גם מנסה להבין את זה. תראה, עוד פעם, גם מה זה ניצחון מוחלט? שוב, אנחנו נכנסים לשאלה, השבת החטופים, מיטוט החמאס, בינתיים אנחנו לא פה ולא פה, אם אנחנו מדברים על היום שבו לבשו את הכובע.
ניצחון מוחלט זה שכשבאים אליו, נגיד, בשנת 25, ואומרים לו, יאללה, טוב, עכשיו אפשר בחירות, נגיד, לא, לא, זה עוד לא מוחלט. מוחלט זה יהיה רק בנובמבר 26, כן?
יפה, יפה, נדב, אמרת את זה. תומר, מה אתה אומר?
לא, אני חושב שזה חלק מאותו סיפור, זאת אומרת, זה לא הסלוגן ניצחון מוחלט, זה ההבנה שיש כאלה שמורידים את הרוח, יש כאלה שלא באמת מאמינים שננצח, יש כאלה שמבקרים אותנו, ואת כל החבילה, את כל הקבוצה הזאת, אני תוקף, כי אתם שמאמינים בניצחון, צריכים ללכת.
תגיד, וגם מה סליחה? ומה קשה גם באמת, שוב, משרדי הוציא הודעה, מה קשה לך להגיד, טלי גוטליב שקרנית, טלי גוטליב ירדה מהפסים, אין בגידה בשבק, אף אחד לא דיבר עם סינואר, למה, למה, הורג אותי כאילו.
סקר פנימי שמראה שלטלי גוטליב יש אחיזה בבייס, הכל נשפט לפי זה.
לא יודע, זה שאלה, זה שאלה מה שאתם אומרים, כי למשל ביידן הגיע לפה, אז חלק מהיופי של הביקור שלו היה האנושיות. ודווקא נתניהו יודע לחבק סקנות, אנחנו זוכרים את זה עוד, כמו שאתה אומר, עוד לפני שנות האלפיים, אבל...
אני חושב שזה היה פעם ונגמר.
זה כבר לא רואים את המראות האלה.
ביידן בא והראה אנושיות.
תשמעו כמה שאלות שנוגעות לנתניהו, מתוך הסקר הזה של נמרוד ניר ואי פאנלס, האם הוא צריך להתפטר בסוף המערכה? אז ב-19 באוקטובר, 68% חשבו שהוא צריך להתפטר, וב-28 בינואר, 67% חושבים שהוא התפטר.
זה לא זז.
זה לא זז, זה כן.
רק סוף המערכה זז.
האם בתום המערכה יש לצאת לבחירות? ב-26 בנובמבר אמרו 65% שכן, בעוד שב-28 בנובמבר, 63% אמרו שכן.
28 בינואר?
ב-28 בינואר, כן.
כמה?
עכשיו 63%. אנשים רוצים בחירות, כן.
אנשים רוצים בחירות, כן. בכל זאת היה פה האירוע הכי נורא.
אבל עדיין...
אבל נתניהו לא רוצה בחירות. נתניהו רוצה לשמר את הגוש. זה העניין שמחולל את כל מה שקורה כאן. שנתניהו נחוש לשמור את הגוש, ואם לא תהיה עסקת חטופים, זה בגלל שהוא נחוש לשמור את הגוש.
לא, ויש בזה עוד מרכיב, וזה המרכיב שאומר, לא עושים בחירות בזמן מלחמה. כאילו, זה אלה שני חלקי המשוואה, כי זה גם צריך לשמר את הגוף.
כן, מעניין שבחירות מוניציפליות, כן, זה טוב.
אני זוכר שסיקרתי בחירות בינואר 2003, בחירות כלליות, ברחובות התפוצצו עוד אוטובוסים, ועשו בחירות. אגב, בחירות מוקדמות, כן? בחירות מוקדמות.
אגב, צריך גם לומר את האמת, וביושר, כמו שנוהגים לומר באולפנים, שחלק מהסיפור שנתניהו לא מוכן לשמות את הגוש הזה, קשור ל-4-5 שנים של רלב, של רלבת, של רלבת,
נכון,
ב-100 אחוז,
כן, אבל, לא, אבל זה יותר עמוק. זה אומר שהוא כאן כדי להישאר. הוא אומר, לא, הגוש, זה תעודת הביטחון.
נכון.
זה מה שימשיך.
נכון.
שמע, אולי אחרי 19,000 שנים בשלטון, אבל... אז אולי תגיד, יאללה, בואו עכשיו נעשה את הטוב שאפשר, ונפרוש בסי,
אני
כן?
אני חושב שנתניהו צריך לפרוש, וגם סי, כתבתי כן? את זה, אבל יש פה עוד אנשים, ואם האנשים האלה היו קצת יותר אחראים, וירודים מהרלבת, ומהפחד מהקפלניסטים, אז הייתה יכולה להיות פה מזמן, ואני מכיר, כן, נתניהו, הקצת גנץ וזה, הכל נכון, אבל צריכה להיות פה ממשלת אחדות, ממשלת אחדות, טוב. בעיניי לפחות מה שיעבירו אותנו כנראה לנושא האחרון, בלי החרדים, החרדים
צריכים להגיע. אוקיי, אז אני רגע.
הגענו, הגענו.
ציוץ מהיום של רועי שרון.
למה אתה לא הולך ישר לציוץ של אריאל שנאבל?
לא, בסדר, אני רוצה כאן להשתמש בבחור שלא נמצא כאן.
בר סמכה.
גם אתה, לא.
לא, כתב צבא.
לא, אבל האמת היא שגם לא ראיתי את הציוץ שלך, אז אני כאן נכה. לצהל חסרים 1,300 חיילים נוספים במחזור מרץ הקרוב. בחרדים לא נוגעים כמובן, אז הולכים לפתרון הקל, 300 תלמידי ישיבות הסדר משנה ב', 150 תלמידי ישיבות גבוהות ציוניות שנה ב' ומעלה, ו-850 תלמידי מכינות דתיות וחילוניות ושנת שירות, כולם שנה א'. במקום לגייס את כל ה-1,300 מישיבות גבוהות והסדר שהשלימו כבר שנה ראשונה, לוקחים מהקבוצה שהכי נוסעת בנטל השירות באופן הכי משמעותי. כן. מי רוצה?
תשמעו רגע, לא, אני אנסה רגע, להגיד, לא, ואריאל, אחר כך אתה תגיד, תצעק מה שאתה רוצה, אני רוצה רגע קודם להסביר. כן, במלחמה הזאת, למרות שתומר אמר לי מקודם, שבסקרים לא רואים את זה במחקרים, ואריאל אומר, זה לא בא במספרים, כן, השתנה הסנטימנט. במה השתנה הסנטימנט?
אצל החרדים אתה מתכוון?
כן, במה, אבל זה התחילת תהליך, אתם רוצים לקפוץ ל-10, מ-3 קפצו ל-5-6, שזה אומר ככה, שאם כשאני סיכרתי, אתה אמרת כיכר השבת, או לפני שהייתי בכל ברמה, סיכרתי אז בזמנו מלא קריאות של חרדקים ולחיילים לובשי
כן,
מדים.
כן, חרדי קלדת.
כן, חרדי קלדת, והיו יורקים עליהם, ולא מצרפים אותם למניין, ואם הם ניגשים ביצקוביץ', שזה הבית כנסת המרכזי בבני ברק, זורקים עליהם מגבות ויורקים וכל מיני דברים כאלה, לזה שחיילים מגיעים עכשיו, החיילים החרדים שכן מתגייסים, מגיעים ומתקבלים בתרועות ובהערצה שהייתה שמורה ללומדי תורה. אפילו לי זה מפריע, כי ההערצה ללומדי תורה, גם אצלי, לומדי תורה זה לפני הכל, 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 הכל. עכשיו, איפה לדעתי יבוא ההבדל שאתם לא שמתם לב אליו? עד היום יש לומדי תורה ויש כאלה שלא לומדים. החרדים עד היום, אלו שלא לומדים, העדיפו שישארו בישיבה, שלא יצאו לצבא. אפילו תלכו, לא יודע, לא הייתי אומר לנגע, אבל אתה יודע, תעבדו בכל מיני עבודות מזדמנות, העיקר לא צבא. מדובר באלפים. לדעתי, אחרי המלחמה, אותם אלפים שלא לומדים תורה, ולא לומדים תורה במוצר, והם נמצאים בישיבות, ועד היום הם, זה הייתה השתמטות סמויה, נקרא
לזה. זה כבר יהיה לא לגיטימי אצל החרדים שהם לא הולכים להתגייס.
בדיוק. כן, אתה כבר גם הלכת צעד אחד רחוק, זה לא יהיה לגיטימי להתבזבז.
אבל הישיבות, אבל הישיבות הרי מדווחות על מספר גבוה יותר כדי לנפח את ההקצוות.
בסדר, אז אתה נכנס פה עכשיו לתקציב. לא, 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 לא. זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה לא יהיה. עוד פעם, בהנחה ש יגיעו למספרים מסוימים, ויגיעו למספרים מדויקים, זה יגדל. עכשיו, מה עוד לדעתי אפשר? באמת, אני חושב, תראה, הציבור החרדי עוד לא נמצא שם, אבל כן, למסד את הסיפור הזה של זקה, יצרה וזה, הרי ממילא הם מתנדבים. אז מה הבעיה שיהיו רשומים? כי זה בעיה שהם יהיו מתחת המדינה, והמדינה תקבע.
המדינה.
המדינה, כן, מי יהיה, מי לא, וזה. צריך להבין שישתנו.
אבל כסף מהמדינה אין בעיה בכלל.
שישתנו הנסיבות.
כמה שיותר כסף מהמדינה, זה לא בעיה. המדינה זה בעיה, כי היא תגיד לך מה לעשות, אבל מהמדינה לקבל כסף, זה מעולה. ישראל, שנייה.
רגע, מישהו צייץ לי. מישהו צייץ לי, אני רוצה רגע להגיד לך, אילן ירחי, אני לא יודע מי זה, הוא כותב לי, ישראל כהן מביא את הציוץ של אריאל שנאבל, ואני רוצה להגיד, לצהל חסרים חיילים, כל אדם חרדי, כל רב חרדי, כל אישה חרדית, את גם מכניס פה נשים, כן? כל תלמיד
ישיבה. אישה חרדית שצריכה לדחוף את הבן שלה להתגייס.
לא משנה, הוא קורא לכולם.
אני לא חושב שנשים
צריכות להתגייס. אז הוא כותב לי, מתי תתחיל לסקר גיוסי חרדים ולא 90 אצל אדמורים?
אוקיי, סבבה. אתה אמרת שהציבור החרדי עלה מ-3
שינוי מסוים.
ל-5. אתה, יש לך קול בציבור החרדי. מתי אתה קורא, תן לי שנה, תן לי תאריך שבו התהליך שאתה הכרזת עליו כמבורך עכשיו, שהוא עולה מ-3 ל-5, מתי הוא אמור, מתי אתה קורא לציבור החרדי ולהנהגתו להגיע ל-10?
תראה, לא, אז אני אגיד לך, אריאל, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שיש פה מלא תהליכים, רגע, אתה יודע.
תן לי שנה.
אני לא יודע להגיד לך שנה, כי אני לא יודע אם זה יקרה
ב-2040. אתה לא יודע למה להגיד לי, כי אתה מורח אותנו. כי אתה מורח אותנו.
לא. רגע, אבל תן לי רגע להגיד מילה.
מ-3 ל-5, א', זה לא מ-3 ל-5,
בסדר, אז אתה מתווכח אם זה מ-3 ל-6, או מ-3 ל-5.
ושבאבניקים תמיד יהיו, ואתם לא רוצים להגיע ל-8-9, אתה יודע למה? כי לאימא...
8-9 מה? סליחה, 8-9 מה?
לא, ברב, הוא אמר, במדרג.
הוא אומר, עלינו מ-3 ל-5, יופי, מתי תגיע ל-10? הוא לא מוכן להגיד מתי.
לא, לא, לא.
ואתה יודע למה? כי אתם לא רוצים להילחם. אז
תקשיב,
רגע. בלילה, כשהבן שלה לומד בישיבה, מאשר שהבן שלה בחאן יונס, וזה בושה וחרפה.
אריאל, אריאל, תקשיב, בסדר, אמרת את הדברים החריפים, ידענו מתחילת התוכנית, כיוונו למסר הזה שיצא, אבל תשמור רגע על רוגע. לא, לא, אז תשמור רגע על רוגע. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', שתדע לך, שהרבה חרדים שמתגייסים, ותראה למשל שס, רגע, שס, אתה יודע כמה מצביעים, אתה יודע מה? תסתכל בן גביר בצבא. בן גביר, אתה יכול לבוא אליו בטענות שיש לו אחוזי הצבעה גבוהים.
חרדים אשכנזים, עזוב אותי משס, אני לא ילד קטן.
אז אתה עכשיו רק על זה, בחרת עכשיו, רגע, לא ליצור, לא ליצור, לא ליצור.
שנייה, תומר, אני רוצה רגע...
רגע, אבל תומר גם רוצה ליצור.
שנייה, תומר, אני רוצה רגע לשאול אותך, רגע. אתה עכשיו, אני ואתה כרגע משקיפים על הדיון, בסדר? כשהתחילה המלחמה, כל מיני דמויות בולטות בציבור החרדי, כמו אדם קר מוואלה,
ויקי... ומכל ברמה גם, ומכל ברמה הוא איתי
בבוקר. וגם כל ברמה. הם הפילו את עמיחי אליהו מפצצת אטום, מה לא?
אני.
כן, דידה פצצה.
ויקי.
אתה שם בפצצת אטום.
אתה שם בהג.
כן.
בקיצור, זה לא וטורי, זה אתה.
טוב.
אבל אמרו, תשמעו, הנה, תראו, קורה שם משהו. הם ראו את המכה שחטפנו בשבעה באוקטובר, ווואלה, הנה, זה... ובאמת עכשיו אנחנו נמצאים כבר אותו 4 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, ו...
שום דבר. אנחנו גם רואים, גם סקרי עומק על הדברים האלה, ושוב, במה שאני, אני שמח לשמוע על החבר'ה שהולכים ברחוב, וכבר לא זורקים עליהם מגבות, אבל הכל טוב ויפה. אני חייב להגיד לך שני דברים, ישראל. בהמשך למה שמעת. אחד, אמרת 0-10, אנחנו כבר לא ב-10. אנחנו ב-15 אחרי המלחמה הזאת, וזה הסימון שלא נפל לציבור החרדי, זה לא כאילו, אנחנו לא...
זה מה שרואי שרון כותב.
לא באותה סיטואציה. חבר'ה
לא יכולים ללכת למכינות.
בדיוק, אנחנו חייבים אתכם.
אתם יודעים מה...
רגע, שנייה, וזה דבר אחד. ודבר שני, תעשה לי טובה, תפסיקו לדבר איתנו בזקה ויצרה.
רגע,
זה כמו שאמרת לי קודם, אתם לא מבינים מה זה ריקודים? אז אני אומר לך אותו דבר, כשאומרים לנו, הציבור החילוני, כן, אבל ביצרה, וזה, תשמע, זה לא עובר אותי.
רגע,
זה לא עובר אותי. זה לא עובר אותי, כי אני והחברים שלי, ורוב הציבור הישראלי הולך להילחם על החיים שלו.
אבל תומר, רוב הצבא זה ג'ובניקים. או תומכי לחימה. אני הייתי כזה.
בסדר, אבל זה הצבא מחליטה שלך.
לא, נדב, בוא נפתח רגע. למשל, לוינסון בהרבה מהציוצים שלו, פתאום כותב, איפה כל הבנות שירות, שבעצם, אתה יודע מה הן עושות? מתנחלות ויוצרות גרעינים תורניים בכל מיני ערים, אז בחסות הצבא הם בכלל משליטים את
ערכי... מה שחסר לצבא עכשיו זה חיילים.
הימין הקיצוני, רגע.
בחניונס, יחס נשים גברים הוא אחד לאלף.
רגע, וישיבות הסדר, אני לא מדבר על הרגע, שנייה אחת. אתה חזרת מחניונס, אנחנו מבינים, תרגיע רגע. מה שקורה זה שישיבות הסדר, גם יש... רגע, לא, ביקור. מה שקורה שם בישיבות הסדר, זה גם איזה הסדר מסוים שהוא לא השוויון בנטל החילוני,
נכון?
כאילו של תל אביב. אז בוא, עכשיו, מה הכי מרגיז אותי? שים לב את כל הצייצים. סליחה שאני אומר פה שמות ואני מזכיר. מיכה נוח דאום, עד עקיבא נוביק שכתב גם מאמר בארץ, ואתה אריאל שנאבל. ו,
תן לי רגע. הכתב לך יוסי אליטוב, גם עיתונאי חרדי ותיק כן, ובולט, כן. בתגובה לציוץ שלך שנאבל להשבוע, ללא קשר לסוגיה כבדת המשקל ומבלי להיכנס לשאלה כמה חרדים משרתים. חשוב להגיד לשנאבל ולכל חבריו הכתבים בני המגזר של הציונות הדתית. לא משנה כמה תהיה גדולה כמות הרפש שתזרקו על החרדים, זה לא ימנע מהאליטה לבוא אליכם בהאשמות על מחיר ההתנחלויות, הרעיונות המשיחיים ואפילו ההשתלטות על הצבא והחרקת קצינים כמו וינטר. הרפש של אחיכם החרדים לא יעזור לכם
ביום.
ההסתכלות הגלותית שאנחנו אומרים משהו כי מעניין אותי מה הפריץ יגיד עליי. אני לא אומר את זה כדי לשאת חן בעיני החילונים.
ודאי שכן, כי האליטה הציונית הדתית רוצה להחליף את אליטת השמאל, כולנו יודעים את זה.
זה לא מעניין. יש...
ראינו את זה ברפורמה המשפטית.
לגבי ההסדר.
אוקיי.
כל מי שקצת מבין בצבא, יגיד לך, אני הולך להגן פה על ההסדר. אני אגב הייתי בנחל, שזה בערך אותו דבר, כן?
אבל גם ההסדר זה לא אוכל יותר.
ברוב הזמן גם לא הייתי קרבי. אבל רגע, אבל רגע. הסיפור הגדול הוא המילואים. ההסדרניקים עושים מילואים בצורה פסיכית, זה הסיפור. 10, 15, 20 שנה אחרי השירות שלך, אתה עושה מילואים, אני עשיתי חודש כל שנה.
אתה הסדרניק?
לא, אני בנחל.
אוקיי, נכון, אמרת.
נחל גרעין של בני עקיבא. ובמשך שנים, עשיתי חודש מילואים בשטחים, וזה הסיפור, המילואים.
נדב, אריאל, בסדר, הבנתי. לא, הרגע שלך הוא אמיתי.
שהחרדים יעשו שנה כמו ההסדרניקים, אין לי שום בעיה, אבל שיהיו חלק מהסיפור הזה.
אני לא מזלזל.
שחלק הם יהיו ג'ובניקים, אין לי בעיה.
אני לא מזלזל. האמירה הזאת שאתה אומר היא ודאי חשובה, ולא רק חשובה, היא באמת מייצגת קול של הרבה מאוד אנשים, ואני מאמין זה. אבל אני רוצה להגיד לך רגע משהו. אני לפני, בזמן של הרפורמה המשפטית, הייתי, כל הזמן היה לי ויכוחים בחלק מהאולפנים עם אחים לנשק. ביום אני הגעתי לביקור, אייל נווה הזמין אותי לביקור באחים בנשק, כתבתי ציוץ, הגיע גם לאיזה 150 אלף זה, שמה אמרתי? אני מוריד את הכובע, מה שהם עושים, מה שזה. אחר כך התראיינתי ביחד איתו, אמרתי, זה, כולם אמרו לגפני, לא אתם, אני קורא לך אתם.
גפני בירים בוועדה את הסעיף 46, על ההכרה במס.
סליחה שאני אומר, הציונות הדתית שלכם, כן, אני אומר מרחאות לצורך העניין, צעקה לגפני, מה זה, זה, זה מישהו שנלחם לגייס חרדים, מה אתה עושה לו? אתה נותן לו עטבות וזה. הוא אמר, עכשיו הוא עוזר לאנשים, עכשיו הוא זה, הכל טוב ויפה. זה אחים לנשק. אחים לנשק, עדיין לא שמעתי אותה מילה מאז ארבעה חודשים האלה מדברים על גיוס חרדים. מי כן? הציונות הדתית. ולכן אני מאוכזב, כי אני אומר, אנחנו גם היינו יכולים להצטרף למסע השמצה של השמאל, הלחם רגע, ולהגיד, איפה כל הגדות ששמרו ביהודה ושומרון? למה צריך לשמור על איזה גבעה ביצר וזה? בחייך, הפקרו את תושבי הדרום. לא אמרנו את זה. למה? כי אנחנו סולידריים איתכם, אנחנו באותו הגוש, סליחה שאני קורא לזה ככה. אז אנחנו, גם דברים שלפעמים אנחנו פחות מאמינים בהם, אנחנו זורמים
אבל
איתכם.
אבל ישראל...
אבל אתם פתאום תוקעים לנו סכין בלב.
אבל כאילו...
זה לא כאילו לגופו
אבל,
של
אבל
עניין.
כאילו לא
לגופו
להיות,
של גוש.
לא יכול להיות שאנחנו כן. ננהל דיון, אני מקווה אמיתי ואותנטי, כן. על... גיוס חרדים או שוויון בנטל, והוא יהפוך להיות הקרב הפוליטי בין הציונות הדתית לחרדים. זה לא רלוונטי. זה פשוט לא רלוונטי. כאילו,
אלה הסמטאות שנשארו להם.
אז בוא, לא.
כי אין להם מה להגיד על הדבר האמיתי.
אז כאילו, בוא לא נערבב.
והיא, וזה, ואתם
מתחלפים. בוא רגע נדבר שנייה נטו פוליטיקה. קודם כל, כדאי להזכיר שאלמלא באמת השבעה באוקטובר, אז בשלב הזה כנראה היינו אחרי חוק גיוס כבר שעובר בשלוש קריאות, כן? שמסדיר את עניין.
חוק אנטי גיוס, כמובן.
חוק פטור מגיוס.
כן.
אתם כאוכלוסייה חרדית מבינים שעכשיו זה צפה פגיעה מבחינת הציבור הכללי, כל הדיון הזה? זה, אתה יודע, זה דיון שהוא כבר מלווה אותנו עשרות שנים.
אני חושב שכן. אני רוצה, אני יכול אפילו לחשוף לך פה משהו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס היה בחול המועד סוכות, אמר לי, אני רוצה לבוא לבני ברק, לא דווקא לבקר רבנים, סתם להכיר את זה, והלכתי איתו לכמה רבנים, עם כל המקומות הוא שמע, כמה רבנים גדולים, שאני לא אקריא, אדמו"רים וראשי ישיבות, ליטאים וחסידים בעיקר, שחובה להעביר את חוק הגיוס מיד...
זה היה ערב הטבע.
מיד אחרי זה. כמובן בטבע השתנה הכל. עכשיו, מעניין אותי מאוד, אני לא יודע מה זה, אם הוא היה מגיע עכשיו לבני ברק, אם היה שומע אמירות אחרות מאותם רבנים. האם אותם רבנים מבינים?
המציאות היא שהחוק לא עובר, ולא יעבור גם. והרי זה הסיבה שהחרדים נכנסו, עשו את הגוש הזה מלכתחילה. הם רצו להסדיר
את הגוש...
את גוש נתניהו, את גוש נתניהו.
אני, בחודשים האחרונים, כתבתי ופירטתי פעמיים בטור שלי, במקור ראשון, אני לא אפרוס בכל, אני באמת רוצה לשמוע אם יש בעיה מבחינת החרדים על הדבר הזה, כולם מדברים עכשיו, אני כתבתי את זה עוד לפני, שמדברים עכשיו על הקמה מחדש של הגרעיני הנחל, אני כתבתי רעיון, הרי מה הבעיה של החרדים? זה להתערב בצבא הגדול, ונשים, ומדסיות, וכל הדברים האלה, וכו, וקשרות וזה. אני אמרתי, בואו, ניקח קבוצות של מישיבות חרדיות, 30, 40 חבר'ה בכל פעם, לבנות להם מקדש מעט, בית מדרש, בכל אחד מהיישובים האלה, בגבול הצפון, שכל ישיבה חרדית תיקח על עצמה, שוב, במסגרת הצבא, לא פלנגות, אבל שזה מה שבידו, מה שהנחל היה פעם, לשים 30-40 חבר'ה,
רק... לא התרומם, כן.
רק חיילים, רק גברים, עירוב, אוכל, הכל, לא מתערבים בצבא הגדול, שאומר, עושים תירונות ומשתתפים ב... באבטש, כאילו להיות עם התושבים, להיות כוח לוחם, כוח מגיב מה שנקרא בדור, לא עכשיו להיות חירניקים וכאלה. האם זה משהו שלדעתך יכול לעבוד? ואם לא, אז למה?
אז אני אגיד לך את האמת, שאני באמת לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני אישית דווקא מתחבר לרעיון שלך, אבל רגע, אבל, רגע, שלא יביאו אחר כך, אני אהיה איזה יום אחד, לא, יגידו לי,
יגידו לו חרדק,
בפודקאסט של פרי, אז אני אומר, בסוף, באמת הרבנים צריכים להכריע בדבר, לא, ואתה אמרת פה כל מיני זה, זה לא רק סיבות של להיות עם נשים, או להיות עם זה, יש פה הכרה בציונות, ומה היא אומרת, רגע, אבל אני אגיד רגע מילה אחת לסיום. בוא נשאל, אתה יודע מה, תומר לא, הוא לא מספיק שמאלן בשביל הדבר הזה, אבל אמרתי לו את זה מקודם את הדבר הזה. בוא נשאל, אתה יודע מה, שמאלן אמיתי, גדעון לוי נניח, הוא לא פה, הוא לא פה איתנו. מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף? חרדים שמשרתים בצהל ורססים סיסמאות, חוזרים לגוש קטיף וזה, או חרדים שיושבים בחוץ ומנסים...
אני חושב שברגע שאתה שואל את גדעון לוי, מה אתה מגדל?
רגע, ומנסים...
אתה לא שם לב שאתה כל פעם נכנס לעוד סמטה, במקום ללכת בדרך המלך ולענות על השאלה.
זה דרך המלך.
בואו נסתכל עם מה גדעון לוי חושב.
לא גדעון לוי.
אבל בואו נסתכל את הדיון, גדעון לוי אחריע.
לא, רגע, תן לי רגע לסיים את זה.
תכינו דרכונים זרים.
אני מתכוון להגיד שהם לא נלחמו בצבא, אבל שהמטרה שלהם זה בסוף להשיג פה הסדר מדיני, שיאפשר את המשך קיומה של מדינת ישראל.
ידעים, זה הכי, אתה יודע, זה...
תליב ישראל עובדים על גרעיני נחל חרדים אמיתיים.
בזרית, אתה גרעין הנחל בזרית.
יש לי ספה שתוכל לישון עליה, אם חרימו אותך.
אין בעיה.
לא, חס וחלילה, ישראל, הוא מוביל דעה, חבל לך על הזמן. טוב, רק התחיל, הוא מגיע עכשיו לפודקאסט, רק משדרג. טוב, תומר, מה אתה אומר בכללי?
חוזרים לגוש קטיף, יאללה, בסדר.
על החיים, חוזרים לגוש קטיף, כן, אתה בא איזה...
אבל עם החרדים.
בדיוק, ישיבות של גולדקנופ בגוש קטיף.
והרי, לא זוכר מי ראיתי שכתב, אמר, תשמעו, אם זה תלוי ביכולת הביצוע הזאת של הממשלה הזאת, אז אני רגוע.
תשמע, זה כל כך נכון. זה כל כך נכון, אבי ברלין כתב על זה, אני חושב.
כמו שהם העבירו את הרפורמה.
נכון, זה יחס נטו, זה בדיוק מה שאמרתי. זה מה שבן גביר,
זה פשוט... אני חוזר
לאיש,
באמת, אני באמת מאמין שבן גביר באמת ובתמים, אם אומרים לו, תשמע, יש לך הצלחה משרדית מרשימה, נגיד, לא יודע מה, איזה הישג בהורדת שיעור הפשיעה בפריפריה הזה, או ציוץ של 4,000 לייקים, הציוץ, קל.
זה ברור, המציג אינו שחקן, זה פשוט האירוע.
כן. טוב.
ואתם, לא אתם, אנשים אוכלים את הלוקש הזה, זה יחץ.
נו, זה הנציגים שלכם, לא שלנו.
לא שלי, אם זה מה שהבנת מהשעה הזאת, אז תבלו.
נראה לי שיש יותר חרדים משנבלים שהצביעו לבן גביר. טוב, חבר'ה, זה היה פרק 164 בפודקאסט מהדורת המוסף. תומר, אריאל, ישראל, היה כיף, תודה שבאתם.
תודה רבה.
אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא.
עם אישה.
עם הרבה נשים.
הרבה נשים.
כן.
שלושה נשים, לתקן.
שלוש.
אתם רואים.
אבל הוא ספר, למה אתה מתווכח איתו?
איך זה בצבא בלי שלוש?
אין לי בי. יאללה חבר'ה, תודה, ביי.
תודה.